טוב, השם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, בתחילו ורחימו, ורחימו ובתחילו, לחדר הקיות י' כבאותו דבר, כי זה קודש שם שם כל ישראל. השיעור יהיה לעילוי נשמת באליהו בן כוכבה. וכן לעילוי נשמת אברהם בן בלנקה, בן מנשה בן מדריה. וכן אסתר בן רוזה. ואילו נשמת סבא שלי, שהיום ההילולה שלו, רבי מחלוף בן רחמה, וגם לאילו נשמתו של הרב מרדכי אליהו, רצל, שגם כן אתמול הייתה ההילולה שלו. בעזרת השם. אנחנו סיימנו בפעם שעברה תפילה להעניק יעטוף. הזוהר אומר לנו שהיסוד מכונה בשם עני כשהוא נמצא בזמן של גלות. דבי התעטף שבאור של מצווה ציצית ומתעטף, ואומר שבזמן שבית המקדש קיים, אז יש לזעירנפין ארבעה בגדים לבנים וארבעה בגדי זהב. זאת אומרת שבית המקדש בעצם מחבר שמונה בגדים, שהם החיבור בין השמיים לבין הארץ, שמונה מדרגות, ובזמן גלות נשארו רק לבושים שהם תלית ותפילים. לכן נאמר על העני שהיא כסותו לבדה, כלומר שמצוות ציצית לבדה נשארת כלבוש לזעירנפין, ומה שאחר כך נאמר והיא סמלתו לעורו, זה בעצם הלבוש של התפילים, עור הבתים של התפילים, שנאמר בהם, ויעץ השם אלוהים לאדם ולאשתו, שהם זעירנפין ומלכות, כותנות עור, שהם סוד התפילים. זאת אומרת שיש לנו פה חידוש מאוד מאוד גדול של הזוהר, שדווקא בסילוק, אחר החטא, מופיעים התפילים. תצא איפה שהתפילים, זה בעצם הזיכרון האחרון של האדם מחוץ לגן עדן, כדי שיום אחד הוא יחזור לגן עדן. זאת אומרת שהלבושים, לבושי העור בעין, זה התפילים, והאדם צריך לחזור ללבושים של אור באלף. ובינתיים, אנחנו בעצם מניחים את התפילים האלה, אבל אסור לשכוח שצריך לחזור לכותנות פוג. מכאן מובנת ההלכה, שמה שאומר הספרי, שגם כשאנחנו בחוץ על הארץ, אנחנו ממשיכים להניח תפילים, כדי שלא יהיו, כן, המצוות הללו של תפילים, תלית, חדשים, כדי שנחזור, כשנחזור לארץ ישראל, שלא יהיו בעינינו כחדשים. אז בעצם יש כאן ראייה מאוד מאוד עמוקה בעניין התפילים כמצב ביניים שאמור להחזיר אותנו לכותנות אור. וכאן אנחנו מתחילים מאמר חדש. להבין את המאמר הבא בעזרת השם, נקדים את מה שכתב האריזה לשאר הכוונות, הדרוש השני שבנושא התפילים.
זה
משמעות
לקותנות ולא משהו אחר,
אולי משהו קטן? לא, זה לא עניין של קטנות. קטנות זה בקוף, קותנות זה בחף. קטנות זה בעצם לבוש חיצוני.
למה לא
סמלת אור? כן, זה נקרא קוטונת. הקוטונת היא בעצם בניין של הסתר, שבא לשמור על משהו בזמן שהדבר האמיתי עדיין לא מגולה. אז זה נקרא כותנות. האמת שיש גם כותנות אור באלף, זאת אומרת שגם האור באלף גם כן לבוש, גם כן שמירה, ובינתיים התרחקנו בעצם שלב נוסף, וזה בכותנות בעין. זאת אומרת שיש לנו 69 מדרגות של הבדל בין המצב המקורי האידיאלי לבין המצוי היום. וכל עוד ולא נתקן את 69 המדרגות הללו, שזה בעצם מבחינתנו חזרה ותיקון של 70 אומות העולם, שהן האומות הללו מסמלות את החלקים החיצוניים של המציאות שלנו, כאילו נתקסינו ב-70 כיסויים, והתיקון של כל אותן אומות זה בעצם הזיכוך שלהם, כדי שאנחנו, עם ישראל, נשוב להיות העם הנביא שמקבל בצורה מאוד ברורה את המאמר, את הדברים האלוהיים. וכל עוד ולא נחזור למימד הזה, אנחנו בעצם רואים את התורה בצורה מפוששת עדיין, בגלל שיש לנו עדיין את המשצה הזה של כותנות אור. יש אידאל שנשמר אצל אחד מגדולי ישראל, והוא רבי מאיר, שאצל רבי מאיר, בספר תורה שלו, הוא השאיר, הוא לא כתב כותנות אור בעין, אצלו היה כתוב כותנות אור באלף. מה זה אומר? מה, הוא עושה נגד כולם, הוא עושה מה שבא לו, הוא עשה לעצמו ספר תורה ולא רצה להגיד כותנות אור? אלא שרבי מאיר הוא בעצם הניצוץ האחרון שמאיר ממה שהיה לפני הנפילה, מהאור המקורי. לכן קוראים לו רבי מאיר. זאת אומרת שיש תמיד מנגנון כזה ביהדות, וזה מה שחשוב לשמור ולזכור, שלא חשוב לאן אדם נופל, לאן האומה נופלת, תמיד יש ניצוץ אחד שנשאר טהור וזך, מין עצם לוז, שממנו אפשר לאחוז ולחזור למקור. בדיוק. כמו השמן שכל השמנים יתמעו ונשאר פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול. זאת אומרת שתמיד יש לנו אפשרות, תמיד יש לנו אמצעי לשוב אל המקור. גם כשהמקור הלך לאיבוד כביכול, הוא השאיר לנו ניצוץ אחד, זיכרון אחד, שדרכו אפשר למשוך את החוט חזרה ולשוב לשורש. אז אותו דבר כאן, וכאן האריזל אומר לנו בעניינים של תפילין, שבתפילין של ראש יש 21 אזכרות כמספר שם אקיה. כלומר ששם הוויה מופיע 21 פעמים, ו-21 זה בגמטריה השם הזה, שם אקיה, וארבעה בתים שבתפילין של ראש, אתם זוכרים שתפילים של ראש מחולקות לארבעה בתים, בצורה כזאת, אז יש לנו בעצם בתפילים של ראש בניין. כן? פה עם מעברה שמעבירה. יש לנו פה שין של ארבע ושין של שלוש. הם כנגד ארבע אותיות שם אקיה. אז יש לנו ארבעה בתים, גם זה אקיה. א', ה', י' וה'. לא רק שיש 21 הזכרות של שם הוויה, יש גם ארבעה בתים, ותמיד זה שם אקיה. בדלת פרשיות הם כנגד דלת אותיות שם הוויה. יש פה ארבעה אותיות. בתים גם כן, אז זה י' כבר כן.
שהוא פנימי לאקי.
שזה פנימי יותר לשם אקי, ששם אקי זה כמו לבוש לשם הוויה, זה בתפילין של ראש, ובתפילין של יד יש בו גם כן, כן, כף א' הזכרות, כמספר שם אקי, אותו דבר, 21 שמות של שם הוויה, כמספר שם אקי, וד' פרשיות, הם כנגד ד' אותיות שם הוויה, גם כן, אבל ביריעה אחת, בצילין של יד, והבית הוא כנגד שם אדמוס. אז יש לנו בעצם שם אקסיה פה, שהוא הלבוש לשם הוויה, ובצילין של יד שם אדנות, שהוא לבוש לשם הוויה גם כן, ויש לנו גם שם שם אקסיה, שהוא 21 הזכרות, וגם פה עוד 21 הזכרות שלא כתבנו פה. זאת אומרת שיש לנו פה מערכת שלמה, פה זה תפילין של יד, כן? שאין בהם את החלוקה, אלא רק בית אחד. וזה שאמר, ארבעה בתי דרשע, אינון אקיה. אז עכשיו הזוהר הקדוש, כאן הייתה הקדמה של האריזל, כדי שנבין את הזוהר, ארבעה בתים של ראש, ואינון אקיה, זה שם אקיה. ארבעה בתים של תפילים, בתים, כן? בתים זה מלכות. הבתים זה הדבר החיצוני, הדבר המקיף. הבתים, המילה בית מלשון בית, זאת אומרת עולם של גילוי בריבוי, של התפשטות. אז הארבעה בתים של תפילים של ראש הם סוד ארבע אותיות השם אקיה. כי שם אקיה, שוב פעם, ברמה עליונה, זה גם לבוש לשם הוויה. שם הוויה הוא תמיד פנימי ביותר, בכל הקומות. לא חשוב איפה אנחנו נמצאים, שם הוויה זה הפנימי, ויש שם שהוא כמו לבוש אליו, אז בקומה העליונה זה נקרא שם אהיה, ובקומה התחתונה זה שם אדנות. ולכן נקראים בתים, לפי שהם כלים לאורות של הפרשיות שבתוכם. אז יש בית ואור. האור הפנימי נקרא איש, והבית נקרא ביתו. כן, כמו שאיש וביתו באו. אז כל מה שנמצא בפנים נקרא איש, כל מה שמקיף את האיש הזה זה כבר כלי, וזה בית. לכן ארבע פרשיין, ארבע פרשיות זה עינון שהם, עכשיו זה בסדר, קדש לי, כל בכור, והיה כי הביאך שמה ישראל, והיה עם שמוע. ארבע פרשיות שהם י' כ' ו' כ'. כלומר, כנגד ארבע אותיות שם הוויה. ארבעה בתי דיד, דעדני. עכשיו, ארבעה בתים של צילין של יד, הגם שאינו אלא בית אחד, ואין חלוקה כזאת של ארבעה בתים, אלא, זה לא עניין של חלק, זה עניין של אחדות של אחד, אבל לפי שיש בו ארבע פרשיות כמו בתפילין של ראש, למרות שהוא רק בית אחד, כן? לא, בית אחד, הבית הוא אחד, הפרשיות הן ארבע. פה הפרשיות מחולקות, כל אחת יש קלף לחוד. לא, בשני זה קלף אחד, מעוגל, פה זה ארבעה קלפים, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, שמכניסים אותם מבפנים, אם ניקח את זה כאילו זה אחורה. בסדר? אני מכניס את ארבעה בתים פה, ופה יש רק בית אחד, בבית אחד יש קלף אחד. בקלף הזה יש ארבע פרשיות, ופה יש ארבע פרשיות בארבעה בתים. מה? כן, כן. שוב פעם, צריך להבין מאיפה זה בא, תכף. נחשב גם כן לארבעה בתים, למרות שזה בית אחד. והם כנגד ארבע אותיות שהם אדנות. אז הנה התשובה, בגלל שזה התרחק, זה כבר לא שם אהיה, זה כבר שם אדנות. שם אדנות נמוך יותר משם אהיה. לכן ארבע פרשיין, דה יוד כאב, ארבע פרשיות של צילין של יד, הם גם כן כנגד ארבע אותיות שם הוויה, ובכל ארבע פרשיות יש 21 שמות הוויה. כלומר, אם אני שום סופר כמה שמות הוויה יש בארבע פרשיות, למרות שזה בתוך בית אחד עם גביל אחד, יש 21 פעמים את שם השם, י' כבקה. זאת אומרת שבסופו של דבר הוא בהון מם בית הזכרות. יש לנו בעצם 22 שמות, י' כבקה, 42, בין בצילין של יד, בין בצילין של ראש, ביחד, יש לנו בעצם 21 ו-21, 42. בסדר? בשמונה פרשיות, בסך הכל, נכון? ארבע פרשיות מחולקות פה וארבע באחד. שיש בהם מהם בית הזכרות לכל שמונה פרשיות של הכתילים, של יד ושל ראש. זאת אומרת שאם אנחנו זוכרים את שם מהם בית, שהסברנו ששם מהם בית זה בעצם השם שלוקח אותנו, מרים אותנו ממצב, מסיטואציה נתונה, לסיטואציה חדשה, מין מעלית רוחנית שמעלה אותנו או עוזרת לנו ליתר דיוק לגשר בין שתי קומות. כמובן שבמדבר אותם מסעות זה מגשר בין הבחינה שנקראת מצרים לבין הבחינה שנקראת ארץ ישראל, כלומר שינוי רצון ממצרים לארץ ישראל. וצריך לזכור את מצרים, לא לשכוח את מצרים, כי מצרים זה בעצם סוד הריבוי. ארץ ישראל זה סוד האחדות, ושניהם חייבים להיות. זה לא קפיצה, זה הדרגה. אם זה היה קפיצה, אז לא היו בכלל מסעות. בסדר? אז יש לנו הליכה. הליכה זאת אומרת התקדמות, השתכללות, בניין, מדורג, כמעה, כמעה, כך היא גאולתם של ישראל. כמעה כמעה, פירושו של דבר, 42 סוד שם מ"ב. אותו דבר כאן, תפילין מלשון קשר, תפילה. התפילין עוזרות לנו לגשר בין שני עולמות, בין העולם שלנו לבין עולם האצילות. ולכן כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו בעצם קושרים את עצמנו אל חוויה עליונה יותר, כדי לשאוף משם, כן, לדלות משם אינפורמציה שבעולם שלנו קשה לראות. אז אם היינו בעצם פתוחים כמו שצריך, כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו במצב של נבואה. זאת אומרת, כל פעם שאני מניח תפילין, זה כמו כלים שמחזירים אותי בעצם אל הזיכרון הקולקטיבי שממנו יצאתי. אתם זוכרים? הרי סולקנו מגן עדן, איבדנו כותנות של אור, ואמרנו שמי שנשאר לנו זה כותנות של אור, אבל לא כותנות של אור סתם כדי להרחיק אותנו, מצד אחד זה מרחיק אותנו, זה מחצה, מצד שני זה האפשרות היחידה שנשארה לנו כדי לחזור. אז בעצם כדי לחזור לחוויה הראשונית, אני חייב להניח תפילין, כי התפילין משאירות אותי בחוויה של הזיכרון שהיה, שקדם, לפני הנפילה שלנו. ולכן זה השם מבית שמקשר אותנו לזיכרון הקמאי, הראשוני. בסדר? מה אנחנו עושים בעצם? לוקחים כותנות אור, דפקטו, לוקחים אור של פרה, והופכים את זה לאור. וראו, כן, כל העמים, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זאת אומרת שאנחנו בעצם מתקנים על ידי הנחת תפילין את חשאו של האדם הראשון. לוקחים את האור ומחזירים אותו לחוויה של אור באלף. וההבדל כמובן מ-1 ל-70.
מאלף לעין.
זאת אומרת עין מעין חוזרים לאלף. כן? וזה סוד השם הזה, שם מ"ב. והתמר בהון שנאמר בהם אדוני בם. מה זה אדוני בם? או ודיברת בם. תמיד בם זה ממבט. אז ודיברת בם זה בעצם החזרה שלנו אל הדבר הראשוני. במילה בם יש בעצם זכר ונקבה. בית ומם. בית של בראשית, תורה שבכתב. מם של תורה שבעל פה. מאי מתי. קוראים את שמה בערבית. גמרא ראשונה, מסכת ברכות. זאת אומרת שמם זה התחלה של תורה שבעל פה, ב' התחלה של תורה שבכתב. ודיברת בם, אתה צריך ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וביחד זה גורם לשם מם ב' שמחזיר אותך למציאות האידיאלית. שבא לרמוז שיש בשמונה פרשיות בם שמות. אז דיברת בם, אתה חייב בעצם 42 פגישות כדי לחזור למקור. כל פגישה נקראת שם הוויה. נגעת בנקודה פנימית, 21 בתפילין של יד, עוד 21 בתפילין של ראש, יש לך בעצם חוויה בין המעשה, תפילין של יד, לבין המחשבה, תפילין של ראש. שהמעשים שלנו והמחשבות שלנו, כן, יהיו מחוברים, יהיו בהרמוניה. אני לא יכול לחשוב משהו ולעשות משהו אחר. אז העשייה, עולם העשייה, תפילין של יד, חייב להיות מקושר לעולם האצילות, תפילין של ראש. ולכן לא מניחים תפילין של ראש, לפני שמניחים תפילין של יד. כי אנחנו בעולם הזה מתחילים מהקומה שלנו. אי אפשר לעשות קומה כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא מתחיל מלמעלה למטה. כביכול אצל הקדוש ברוך הוא, ההנחת תפילין היא הפוכה. הוא מניח קודם כל תפילין של ראש, ויורד אל העולם שלנו, אל עולם העשייה תפילין של יד. אנחנו, כשאנחנו רוצים לחזור אליו כביכול, אנחנו בתנועה הפוכה. מתחילים בתפילין של יד, ואחרי זה מניחים תפילין של ראש. כן, אבל ההמשך הזה זה רק חתימה. ההנחה של התפילין זה לא פה, זה פה. ברגע שהנחת את הבית על הקיבורת והידקת, זה הנחת תפילין. הוא מציק דברה ואומר, דה יהיו, דרך אגב, הברכה היא לפני
הידוק.
דה יהיו, זה מה שכתוב, כי היא כסותו לבדה, שרומז על התלית והציצית. כסותו. כן? בזה הוא מתכסה. על מי זה נאמר? על העני. כלומר, העני אין לו שום דבר מאשר תלית. זה מה שזה אומר. היא סמלתו לאורו, זה השלב השני, רומז על אור הבתים של הצילים. והיא התחלת שבציצית. והמלכות היא סוד הפתיל תחלת שבציצית. כלומר, מדאורייתא, הציצית שלנו, אנחנו צריכים חוט תחלת. אחד מהחוטים הוא תחלת מן החילזון, ולכן זה בעצם הבניין של המלכות. המלכות זה סוד התחלת. בגלל שהיא מידת הדין, אז אסור לה להיות שולטת. תמיד היא עטופה בלבן. גם כשקושרים בציציות פתיל תחלת, במידה ומצאנו את התחלת האמיתית, אז זה מתחיל למרות זאת בלבן ומסיים בלבן. אף פעם אנחנו לא מסיימים בתחלת, כי התחלת היא מידת הדין לבדה, ולכן צריך למתק אותה בלבן, כלומר בחוטים הלבנים האחרים שבציצית. התחלת מלשון תכלה, כלומר תכלית. וזה בעצם גם כן העניין של מידת הדין, לפי שדיני המלכות מחלים את כוחות החיצונים. אז חייב שיהיה בעצם כוח מתנגד, כוח לוחם, מידת הדין שבקדושה, שנלחמת נגד כוחות החיצונים. ולכן מי שיש לו תכלת, הוא בעצם נשמר יותר ממי שאין לו תכלת בציצית, כלומר הוא דוחה בעצם את כל כוחות החיצונים. אז יש מחלוקות היום אם הגענו לתכלת האמיתית או לא, כן, יותר ויותר רבנים וגדולי ישראל ואדמו"רים, כן, מקבלים שהתכלת שיש לנו היום היא ממש קרובה לאמת, או שהיא באמת האמת, כן, אני לא רוצה להיכנס עכשיו למחלוקות, אבל יש מכל הכיוונים. ואומר עוד, היא סוד היבום. המלכות היא סוד מצוות ייבום. מה הקשר? מפרש יבמה דילה בגלותה, שהיא היבמה שזהירנטין בגלות. כן, כאילו שהאישה הראשונה מתה, או שהאיש הראשון מת, יותר דיוק, והאח של האיש הראשון בא ומייבם את האישה. מה זה אומר? אז הנה, דהיינו כשזעיר אנפין מתלבש במתת, זה יצירה בסוד הגלות. זאת אומרת שזעיר אנפין כביכול מתחבר למדרגה אחרת, כן, שביצירה כשהוא נמצא בגלות. כשעם ישראל נמצא בגלות, המצב הוא לא נורמלי. זה כאילו שאיבדנו את הזיווג המקורי האמיתי. אז מתחתנים כביכול כדי להביא מחדש את הנשמה של, של המת, ואז יש איזה מין זיווג שהוא לא ממש זיווג אמיתי כמו שצריך. לכן צריך לחזור למקור. זה נקרא מצב גלותי לא נורמלי. זה כמו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות בעצם כשאין אחדות. מתי יש אחדות? כשעם ישראל הוא אחד. מתי עם ישראל הוא אחד? רק בשבת. ולכן גוי אחד. זה עם ישראל בשבת. לכן אנחנו מזכירים את זה בתפילה בשבת דווקא. במילים אחרות, בימות החול, כשעם ישראל הוא לא אחד, קשה לו לגלות את השבת. אז מה עושים? צריך להביא את השבת לימות השבוע, כדי שזה יפעל. לכן אנחנו אומרים לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? להביא את עולם האצילות שבת לעולם העשייה, לעשות. ולכן אז המלכות מתלבשת בנוקבה דמתת.
מה זה
מתת? המצב המקורי זה מלכות דאצילות. פה אנחנו כבר ביצירה. בסדר? זאת אומרת שבזמן הגלות, במקום להיות עם המלכות של עולם האצילות, אנחנו עם מלכות אחרת, כביכול.
וזעיר אנפין
הוא נשאר. הוא נשאר באצילות, אבל הוא מתייחד עם מדרגה חיצונית יותר.
כתוב שבגלות הוא מתלבש במצד היצירה.
נכון.
במקור
הוא בעצם...
ואנפין
זה אצילות. מתלבש במלכות זה אצילות. בסדר? משם נולדנו. מזון זה אצילות. אז המלכות מתלבשת בנוקבה דמתת. כן? ואז זעיר אנפין נקרא יבם. כלומר זה כאילו מדרגה אחרת, הוא מייבם אותה, שצריך לייבם אותה בסוד הייחוד, והיא נקראת יבמה, תשימו לב במילה יבמה, שהיא אותיות י' ב' מן ה', או מן ב' י' ק', נכון? זאת אומרת שיש פה ב' י' מן ה', פירושו שהמלכות אומרת שהייבום ב' או ב' י' כן? כלומר, בתוכי הוא על ידי השם מה. למדנו ששם מה זה השם של הזכר, אז היא אומרת בי, בתוכי יש שם מה. אז זה נקרא יבמה. אבל זה לא מצב אידיאלי, אני מזכיר. כי אף על פי שזון הם בגלות, במתת, כן? עם כל זה, ייחוד הוא על ידי שם מה, של אותה מדרגה. כלומר, מדרגה חיצונית שדומה איכשהו למדרגה הפנימית, אבל בכל זאת, לא לשכוח שמדובר בחוץ. אז זה נקרא בחוץ, עד לא יצר ארץ וחוצות. ארץ זה ארץ ישראל, סתם, משנה במסכת תענית, וחוצות חוץ לארץ. אז ארץ וחוצות זה ארץ ישראל וחוצות. זאת אומרת, הגמרא, כל פעם שלא מדברים על שום דבר, רק אומרים ארץ, סתם זו ארץ ישראל, וחוצות חוץ לארץ. ולכן צריך להבין איפה אנחנו נמצאים במצבים כל פעם שיש זיווג. האם יש זיווג בחוץ לארץ? תשובה, כן, אבל זיווג חיצוני. כי אם לא היה זיווג בכלל, היינו מתים, נכחדים. אבל יש זיווג שהוא מעין זיווג. זה לא זיווג אידיאלי, זה לא זיווג אמיתי כמו שצריך שיהיה, אבל זה מינימום ויטלי, מינימום חיים כדי שלא נמות.
לא, בגלל זה כותב גוי אחד בארץ.
כן, בארץ זה ארץ ישראל, סתם.
זה כאילו לשמוע על מה שזה, לשמוע על שמיעה.
אמרתי, כמו אדם שנמצא בקבר, ויש לו הבלה דגרמה. הבלה דגרמה זה איזה מין מיתוס רוחני שנמצא מעל העצמות בקבר וממתין לשלב של תחיית המתים. אבל זה מת. בסדר? אז מי ששמח הוא אומר, תראה, יש לי הבלה דגרמה על הקבר, איזה כיף. כן. זה אתם מבינים שיש מצב חולני, שכמו שחולה כתוב שהשכינה מעל לראשו, אז הוא אומר, זה כיף להיות חולה. אז בדיוק ככה אומרים אנשים שנמצאים בחוץ לארץ, תראה, אמרו בכל מקום שגלו ישראל, דלקה השכינה עמהם. איזה כיף. כן? אתה לא מבין שאתה גורם לשכינה לצאת בגללך, ואתה קורא לזה איזה כיף. זאת אומרת, אם היא מתפזרת, יוצאת ממקומה בשבילך, ואתה חושב שזה מצב אידיאלי. כן? אז צריך להבין כל הזמן איך אומרים את הדברים, ואיזה אינטונציה אומרים את הדברים. אז אנחנו לא מבינים את האינטונציות, כי בתורה זה טקסט. מי שלא יודע לקרוא את התורה, שהוא יכול לקרוא לזה באינטונציות כמו שיש ב-SMS. אתה לא יודע אם השני אומר לך את זה בעדינות, או שהוא אומר לך את זה בקושי. אז כל הזמן מתעצבנים ב-SMS'ים, למה אתה מדבר אליי ככה? והוא אומר לך, אבל לא אמרתי כלום, אמרתי רק זה, כי הוא לא שומע את האינטונציות, הוא רואה רק את הטקסט. זה שומר אותו קצת מת, חי, כן. מצב ביניים, לא נורמלי.
מצבי גיבוי.
כן, משהו כזה, גיבוי כזה. אז זה כמו אותו ילד שברח מהאבא שלו, מלך. האבא שלו אומר לו, אתה לא תחזור עד שלא תעשה תשובה. אז, אבל האבא לא יודע קרוא וכתוב, ויום אחד הילד שולח לו מכתב, והאבא שלו נותן את המכתב לשכן שלו, אז הוא אומר לו, אבא תקרא לי, סליחה, שכן, תקרא לי את המכתב, מי שלח לי את זה? אז הוא אומר לו, זה הבן שלך. הוא שלח לי מכתב עכשיו? אומר לו, מה הוא אומר שם? הוא אומר, אבא, תשלח לי כסף. אומר לו, ככה מדבר אליי זה, שיחכה. אני יכול לחלום שאני אשלח לו כסף. אחרי כמה חודשים, שולח לו עוד פעם הבן מכתב לאבא, אבל הפעם השכן הראשון לא היה פה, אז הוא הולך לשכן השני. אז הוא אומר לו, מי זה? הוא אומר לו, זה הבן שלך, שולח לך מכתב. עוד פעם זה. מה כתוב? הוא אומר לו, אבא, תשלח לי כסף. עכשיו הוא למד את זה. מה קרה? אותו טקסט, אותו עניין, רק אחד מדבר באינטונציה נכונה, והשני לא. מי שלא יודע לקרוא בתורה, גם כן. לכן צריך לעלות לתורה אדם שיודע לקרוא. ואם היינו יודעים לקרוא בתורה, היינו שמים אינטונציות לכל מה שכתוב, ואז כל הטקסט היה שונה, אנחנו לא מבינים כלום בגלל זה. וממשיך ואומר, פלט גלגולים דילה. יש שלושה גלגולים שלה, שהן סוד שלוש גלויות של מצרים, בבל, אדום. אוקיי? שנתגלגלה בהם המלכות. כלומר, המלכות חוזרת וחוזרת 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 ממקום למקום, היא נזרקת ממקום למקום, עוברת מגלות אחת לגלות אחרת, יחד עם בניה בני ישראל. עינו לקבל תלת הבאהן, והם כנגד שלושה אבות. זאת אומרת שעם ישראל בגלות צריך להתבנות מחדש. בגלל זה הוא נמצא בגלות. כדי לחזור למקום האמיתי, ואחרי זה מהבניין הזה לחזור לארץ ישראל. רוצה לומר שיגאלו מן הגלות, יגאלו מן הגלויות בזכות אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, רק כשעם ישראל מלא בחסד גבורה ותפארת, בג' קווים, שאנחנו מכנים את זה עולם התיקון, רק אז אפשר לחזור בעצם לזמן של גאולה. במילים אחרות, זמן הגאולה זה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ומביא גואל. אתם רואים שזה בסדר של התפילה. זאת אומרת שרק שיש לך בעצם מנגנון של ימין, שמאל ואמצע, שאתה מאוזר, זה נקרא שיש לך שלושה אבות, שיש לך ג' קווים, סוד אדם, א', ד' ומם, תיקון, ג' קווים, אז אתה יכול לחזור לארץ ישראל, אתה יכול לחזור ולהיות בגאולה. בסדר? כמה זה ראשי תיבות אברהם, יצחק ויעקב? אברהם זה א', יצחק י', יעקב י', 21. זאת אומרת שם אקיה. שם אקיה, פירושו של דבר, אהיה אשר אהיה. זאת אומרת שיש הבטחה שרק בשם הזה אהיה עמכם בגלות זו כמו שאהיה עמכם בגלות אחרת, ויש לכם עתיד, כי אהיה זה אני מחר. זאת אומרת שאהיה זה שם הוויה תקווה ביום של מחורת שיהיה טוב. לכן אהיה אשר אהיה גמטריה אמת. 441, 21 כפול 21, אשרי, כן, אשר זה כפל, ולכן זה גמטריה של אמת. במילים אחרות, אברהם, יצחק ויעקב, זה בעצם הערובה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל בזכות שם עקב. כי משתי גלויות הראשונות נגאלו ישראל בזכות אברהם ויצחק. רק אברהם ויצחק. ומגלות זו, האחרונה, נגאל בקרוב בזכותו של יעקב אבינו. זאת אומרת, הגלות שאנחנו נמצאים בה היום, היא בעצם סיום התיקון של הכל. לכן הגלות היא בעצם גלותו של יעקב, שכשנגאל נחזור לאיזה שם? ישראל. לכן מדינת ישראל ולא מדינת יעקב. זה כבר רמז לתיקון. ומי שעשה את זה הוא לא חיוון, הוא לא ידע, הוא יכול היה לקרוא לזה בשם מדינת יעקב. קראו לזה מדינת ישראל. יש חוויה של נבואה קולקטיבית, שאנחנו קוראים לדברים כפי שהקדוש ברוך הוא מתכנת את זה. זה מתכנן את זה גם בלי שנדע. לכן זה הרמז שמיעקב חזרנו להיות ישראל. היום תשאל כל יהודי, כן מה אתה? הוא לא יגיד לך אני יעקב, יגיד לך אני ישראל. זאת אומרת שגם הגויים מכנים אותנו היום ישראל, נכון? זאת אומרת, עצם זה שגוי אומר לנו ישראל, הוא כבר נותן לנו כוח. כך אומר רבי נשחי, בלי לדעת אפילו. נכון. כי...
המצב של ישורון?
כן, ישורון זה אחר, זה כבר לראות מרחוק. השור זה לראות, וישורון זה כבר כשתחזור הנבואה. לעם ישראל בצורה ממש קולקטיבית וברורה, אז אנחנו עולים עוד מדרגה למדרגה של ישורון. אבל על כל פנים, שאנחנו ישראל היום, אנחנו כבר במצב, ברוך השם, של בריאות. שהרי מתי קיבלנו את השם ישראל? כשנלחמנו נגד צרו של עשיו ויכולנו לו. והוא נכנע, והוא קינה אותנו בשם ישראל. במילים אחרות, כשיום אחד בהיסטוריה, אם הייתי מדבר איתכם היום, לפני 80 שנה, לא הייתי יודע על מה אני מדבר, נכון? אז הייתי אומר לכם בשיעור, תדמיינו שאנחנו 80 שנה אחורנית, כשיום אחד נחזור ונקרא ישראל בשם האומות, אז אנחנו כבר בשלב של התחלה של גאולה. כשיום אחד, ואחרי זה נגיד שאני מתתי, ואתם נשארים ואתם רואים את הקמת מדינת ישראל, אתם אומרים, וואי, יואל אמר לנו שכשנקרא שוב ישראל, זה אומר שזה ראשית צמיחת גאולתנו. זה בדיוק מה שקרה.
זה מה שקורה עכשיו, משתמשים, אנחנו צריכים להיות כל כך
בבטר. זה ישראל, מכנים אותנו במדרגה שלנו החדשה. עכשיו, מי זה שרו של עשיו? אומות העולם. ברגע שאומות העולם נכנעות וקוראות לך בשם הזה, זהו, זהו. זאת הוכחה ברורה שדבר השתנה. נפל, כן, חידוש, נפל דבר בעולם. ועלי הוא יתאמר, שעד שלוש הגלויות נאמר, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. כן? זאת אומרת שיש כאן רמז לשלוש גלויות שנחשבות לשלושה גלגולים של כללות בני ישראל, כלומר של המלכות, של עם ישראל והמלכות שהולכת עמהם בכל מקום שגלו. אז הגלגולים האלה הם בעצם מצבים של שיפור, של השתכללות. כל גלגול מרים אותנו קומה. זה לא שאנחנו עוד פעם חוזרים וחוזרים וחוזרים וחוזרים, כאילו לא קורה כלום. אדם שחוזר בגלגול, משמעות הדבר שבגלגול הקודם הוא כבר השתפר. לכן הוא מסוגל לבוא עוד פעם ולעלות עוד מדרגה. אם לא, הוא לא חוזר. ולכן כל הגלגולים האלה, כל הגלגלים האלה, הם פשוט גילויים שונים של המדרגה שלאט לאט הופכת להיות מי שהיא צריכה להיות. מדובר בעצם בדמות אחת, בחיה אחת, שעומדת באמצע הרקיע, ששמה ישראל, שירדה והתלבשה באנשים, ולאט לאט אותה חיה כן רוצה להתגלות. ברגע שהיא תתגלה, תהפוך להיות יחידה. זאת המדרגה הגדולה ביותר, זה ביאת המשיח.
זאת הסיבה באמת שיהודי שמתפסס אצל הערבית ו... של תפילתו של יעקב. אתה אומר את זה בסוף.
נכון? כן, אבל זה מבחינה אינדיבידואלית. פה אני מדבר על הכללות. הכללות...
איך החסמת את זה כאילו? כל זה שהחסמתי את זה?
כן, אז בעצם המדרגה האחרונה היא בעצם הסיומת. עכשיו, את זה אני לא יכול לפספס מבחינה לאומית, קולקטיבית. ברגע שאני חי את הדבר הזה מבחינה לאומית, אז יכול להיות שיש אנשים שמבחינה אינדיבידואלית לא יהיו ממש קשורים לדבר הזה. אבל עצם היותם חלק מעם ישראל, הם נגבים. לא ליפול למלכודת שבגלל ש... יהודי אחד למשל לא עושה משהו, אז הוא כאילו מחוץ למערכת. זה לא נכון. בסדר? זה בדיוק מה שקרה לקורח בפרשה שלנו. כן, קורח בעצם שואל למה כהן הגדול אהרון נכנס לבדו לקודש הקודשים ביום הכיפורים. לא פר תשובה, זה לא אהרון שנכנס, לא הבנת כלום. כולם נכנסים. זה כאילו אני אומר, לא פר שהפה שלי לבד שותה את המית. זה לא הפה ששותה את המית, זה יואל. אתה לא מבין, משתמשים באיבר אחד, אבל בשביל הקולקטיבי. זה אותו דבר. מי שלא מבין את הערבות הזאת, את הבניין הקולקטיבי הזה השלם, אז הוא ממש טיפש. הוא לא רואה פרטים. זה כאילו שהיד שלי אומרת כל בוקר, אשראי, אני לבדי זכיתי להנחת תפילים. אין דבר כזה. אני לא אומר, היד שלי השמאלית הניחה תפילים הבוקר. אני הנחתי תפילים. זה אני, זה שלמות. אז מה אפשר לומר ליד השמאלית הזאת? את חושבת שאת לבד? הרי את חלק ממשלול שלם. הרי מי קשר לך את התפילים? היד הימנית. ומי חשב? המוח. ומי ראה? העיניים. ומי שמע? האוזניים. ומי אמר את הברכה? הפה. את לבד? סליחה, לא ראיתי את העניינים בצורה כזאת. זה בדיוק כמונו. אז אתה חושב שיש לך פה איזה חצר כזאת וחצר כזאת, וכל אחד יש לו גישה אחרת, ומבחינתך הוא לא רלוונטי. אתה טועה? זה לא נכון. אם אתה יודע להכיל אותו והוא לא יודע להכיל אותך, יש לו בעיה. כי הוא לא מבין שהוא חלק מאחד. בדיוק הבעיה של אנשים שהם קטני אמנה, הם לא יודעים לכלול גם את מי ששונה. לכן רק בארץ ישראל נקרא גוי אחד בארץ. כלומר, מה התכונה שאתה תראה בארץ ישראל? מלא אנשים שונים. אתה לא יכול להגדיר אותם כמו שהגדרת אותם בגלות. קשה מאוד. אתם לא יודעים כמה מיילים אני מקבל על... עולים חדשים שלא יודעים להגדיר את עצמם בארץ. וכול הם ידעו בדיוק מהם, פה הם לא יודעים לאיזה כיוון הם שייכים. כל הזמן כותבים לי אותו דבר. כבר 30 שנה אני מקבל אותו דבר. וכול ידעתי שאני X. פה אני כבר לא יודע למה אני שייך. אז אני עונה להם בדרך כלל, אתה שייך לעם ישראל, ויש לך תכונה שאתה יותר נמשך אליה. אז תעשה אותה, זה בסדר גמור. אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. אבל אל תסתור ואל תגיד שהאחר לא רלוונטי. זה. ומתי אתה מסוגל באמת להמחיש את הדבר הזה? כשתהיה כמו בית הלל ובית שמי שמוכנים להתחתן אחד עם השני. אז אתה מראה לי שאתה גדול באמת. כן. מה? הבנים והבנות ביניהם, שלהם, של שני בתי ספר. למרות המחלוקות שהיו ביניהם.
כן. מה אחרי שקיבל יעקב את השם ישראל, בתורה חוזרים לשם יעקב לפעמים.
נכון, טוב שאמרת לפעמים. זאת אומרת, בזמן שישראל חוזר למצב של גלות, הוא נקרא ישראל. סליחה, יעקב. כן. ובזמן שהוא בארץ ישראל, בגאולה הוא נקרא ישראל. ולכן כתוב תמיד ביעקב, אתה תשים לכל פעם שאתה רואה יעקב, זה גלות. וידבר השם אל יעקב במראות הלילה. לילה זה גלות, אז הוא משתמש במושג יעקב. וכל פעם שהוא רוצה לתת מדרגה של עמידה ועוצמה, ישראל. למשל, כשיוסף בא לראות את אבא שלו, אבא שלו נקרא יעקב, נכון? אבל מה כתוב? ויתחזק ישראל. כן, וישב כאילו על המיטה. מה זה? זה אותו אחד. פעם הוא נקרא ככה, פעם הוא נקרא ככה. זאת אומרת, תלוי באיזה מוד אתה נמצא. כן, אם אתה במוד ישראל, אז אומרים שיש לך עוצמות עכשיו. אם אתה במוד יעקב, אתה בדיקי. או בדיכאון, כן? אז גם אנחנו אותו דבר. כשאנחנו במצב דיכאוני, לאומי, אנחנו יעקבים. וכשאנחנו במצב אידיאלי של עוצמות ושל כוח, ולכן הוא משתמש כאן עניינים של, תשימו לב, כי אלה, כל אלה יפעל אל פעמיים, אבל שלוש עם גבר. מה זה שלוש עם גבר? הפעם השלישית זה יהיה עם גבורה. כלומר, הגאולה שלנו העכשווית עם גבר, עם גבורה לאומית. אם אין גבורה לאומית היום, אין גאולה. ולכן זה יעבור, זה נבואה. דרך מלחמות, דרך צהל. זאת אומרת, אנחנו נעבור שלב שתהיה גבורה לאומית חייבת להיות. כמובן שהאידאל זה היה להיכנס בלי שום מלחמות ובלי שום כלום. אבל זה לא קרה. אתה לא יכול להגיד, לא, אני עקשן, אם זה לא ככה, אז אין כלום. לא. לא קרה ככה, אז תשתלב למצב שקיים היום. בסדר, גם אני לא רוצה להיות חולה, אבל ברגע שאתה חולה, אתה צריך להירפא. אז תשתמש במה שצריך כדי להירפא. אז הצבא זה רפואה למצב לא אידיאלי. בסדר, אבל זה מה שיש, מה אתה רוצה לעשות? מה?
שאתה
חושב
שבוע שעבר,
שבכל
מקום רצו להיכנס, כי התעקשו על זה שאוקיי, התבלבנו, בוא ניכנס.
אחרי זה, כן, אז נדבר על המעפילים. כן.
נכון.
אמרתי לכם, יש שני סוגים של חטא בעם ישראל. הסוג הראשון זה בגלל שאתה אוהב את הדבר. אתה לא יכול כבר להחזיק מעמד. אז למשל, אומרים לך לא לאכול, ואתה אוכל. כי כיף לך. ויש סוג שני, שאומרים לך לאכול, ואתה אומר לא עכשיו. עוד שעה. כי לא כיף לך. זה ההבדל הגדול בין חטא העגל לבין חטא המרגלים. חטא העגל רוצים מהר, מהר, מהר. אז מצד אחד זה עבודה זרה. מצד שני זה אומר שיש להם תשוקה למשהו, עליון. ארץ ישראל אומרים להם להיכנס, הם אומרים לא עכשיו, מחר. ואם לא מחר, אז מחרותיים. כן, זאת אומרת שאין לך בכלל חשת לעלות לארץ, אז אתה כל הזמן דוחה את זה, דוחה את זה, דוחה את זה. מה יותר גרוע?
השני.
ולכן על הדחייה יש הרבה יותר עונש מאשר על הפזיזות. בסדר? כי התכונה הפנימית של הנפש היא שונה לחלוטין. אם אני חוטא בגלל שאין לי סבלנות, זה אומר שהדבר שאני בעצם חוטא בו הוא מאתגר אותי. זה כמובן לא בסדר, כי זה לא בזמן, אבל לפחות אני מראה בנפש שלי שזה מושך אותי, שאני נמשך לשם, שאני מרגיש שזה שייך לי. בוודאי. ולכן אם אני חז ושלום מתעכב, ועל זה פחד יעקב. על מה פחד יעקב? שהוא התעכב, והוא אומר את זה במילים שלו, באחר עד עתה. לכן הוא פחד כל כך. כלומר, החטא של יעקב בגלות זה שהוא איחר. תשימו לב, איחר, זאת אומרת שיעקב מאחר, וזה יהיה גם כן בגאולה האחרונה, נעשה אבות סימן לבנים, שיהיו אחים שלנו שיאחרו להגיע. בסדר, שמאחרים, שמתאחרים, שמתעכבים, יעקב. כן, קוף כף זה בניין. ויעקבני זה צריך להבין מה זה העניין. זאת אומרת שיש כאן בעיה יסודית שצריך לפתור אותה. איך יפתרו את הבעיה הזאת? או בשופר גדול או בשופר קטן. שופר גדול לחירותנו זה שופר ששומעים אותו ועולים לארץ ישראל. שופר קטן זה בעיטה בטוסית. כן, בעיטה הכי שנה, עם ט'. אז היא ישועה דילה, גאולה דילה. המלכות היא הישועה של זירנפין, והגאולה שלו. אני מזכיר את סבא שלי, זיכרונו לברכה, שהיום ההילולה שלו, שעלה לארץ ישראל בשבת. כלומר, הייתה עונייה, ואמרו לו, עולים לארץ, והוא לקח את כל המשפחה ואמר, לא מתעכבים אפילו יום אחד. ואמרו לו, אבל סבא, אבא, כן, זה שבת. אמר להם, בשביל ארץ ישראל אסור להתעכב. עולים עכשיו לעונייה, כולם. הם הגיעו לארץ ונולדתי פה. זאת אומרת שהוא עלה בשבת. ואני לא הכרתי אותו כי הוא מת כשהייתי בגיל שנתיים. אבל דודה שלי סיפרה לי אתמול בהזכרה, סליחה?
מצד
אבא. דודה שלי סיפרה לי שבשנה האחרונה הוא לא היה מחייך ולא היה שום דבר, היה ממש במיטת חוליו, ותמיד, תמיד, תמיד הוא היה מחייך רק כשהוא היה רואה אותי. אז תמיד היו מביאים אותי, כאילו אני איזה מין ליצן כזה, רק כשהיו מביאים אותי, אז הוא היה, היה לו חיוך על הפנים, והיה עושה ככה עם הראש. אז בעזרת השם, לא יודע מה הוא ראה, שהייתי מצחיק או ש... בעזרת השם, אבל אני מזכיר את ה... הוא עומד מול הפנים שלי בסטודיו.
מה השם שלו?
רבי מחלוף, אני גם כן אקרא על שמו, כן, ורחמה. זה נשמתו צורה בצורה חיים. הוא בסדרות.
היום
ממש. הוא בסדרות. הייתי עם אחד מהנכדים של הבבא סאלי לפני 6 חודשים, ואני לא הלכתי בכלל לבית העלמין, אף פעם כמעט, 40 שנה, לא הייתי בבית העלמין שם. ואני זוכר, כשהייתי ילד חתן, הלכתי פעם עם אבא שלי, בשדרות. אז הנכד של הבבא סאלי, נסענו לנתיבות, לבית של הבבא סאלי, אז הוא אומר לי, אמרתי לו, תשמע, סבא שלי קבור בשדרות, בוא נעצור, פעם ראשונה בחיים שלי. הוא אומר לי, בטח, מה, צריך לעצור, נלך ואחרי זה נמשיך. אז עצרנו, אמרתי לו, טוב, עכשיו איפה אני מוצא אותו? בית אלמין ישן, חבל על הזמן, וענק. אז הוא אמר לי, תעשה כמו שאמא שלי אמרה לנו, תמיד, אלא במצל איזה, תעמוד, תבקש ותלך. אז נכנסתי לבית אלמין, העיר שלמה, כן, של גברות, ואמרתי, כן, הקדוש ברוך הוא, תנחה אותי לסבא שלי, זיכרונו לברכה, אף פעם לא הייתי פה, אני מבקש ממך לעזור לי. ואיך שאני אומר לכם את זה, ממש, השם עדי. הלכתי, 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 בלי לעצור אפילו, בלי להסס ובלי להסתכל. רק הלכתי, כמעט עם עיניים עצומות, ועצרתי. כשעצרתי, זה היה מולי. ממש, וזה לקח כל הסיפור הזה, בדיוק בשעון, 15 שניות. כלומר, הלכתי 15 שניות, לא חשוב איפה, בבית הקברות, ועצרתי, וכשעצרתי זה היה הקבר של סבא שלי.
תבוך שמה. תבין למוכיח
תשובה. ורק להגיד לכם, והוא, ניסיתי למצוא את הספרים כי הוא היה כותב הרבה, ולצערנו הם נתנו את הכל לגניזה. ורצתי כמו משוגע בכל בתי הכנסת, פשוט מאוד כשהוא נפטר, לא ידעו. לא היה להם את את הערך הזה של הדברים, הם לא הבינו, שמו הכל בקרטונים וזה, נתנו לאיזה בכנסת, שמו את זה באיזה גניזה וזה, ואני רצתי בכל הגניזות באשדוד, בבתי כנסת וזה, לא מצאתי שום דבר. הוא מפרש בגין דקוצ'ה בריחו לת לרשותה לאפקה מן גלותה, לפי שאין רשות מן המעציל העליון. והקדוש ברוך הוא של זירנפין שיצא לבדו מן הגלות. עד דאי נפקת עימה, עד שהשכינה תצא עמו יחד. זאת אומרת שבעצם, כשיש גאולה, הם יוצאים זכר ונקבה. זה לא שהזכר חוזר לבד, סליחה, או הנקבה חוזרת לבד, שניהם חוזרים ביחד. ולכן הישועה והגאולה, תשימו לב לשני הפיתויים, הישועה והגאולה, אתם זוכרים מה זה ישועה? שלו, והגאולה שלנו, שזירנטין תלויה בזמן שתצא המלכות מן הגלות. במילים אחרות, כשעם ישראל, שהוא המלכות, חוזר לארץ ישראל, את מי הוא גואל? את הקדוש ברוך הוא. כן? שימו לב, זה פשוט מבהיל. אנשים חושבים שהשם גואל אותנו, אנחנו גואלים אותו כביכול. זה מה שאומר לנו הזוהר פה. הוא מחכה לנו, כן? כמו שלא ייכנס לירושלים של מעלה, עד שאתם לא תיכנסו לירושלים של מטה. זה אותו דבר. הוא ממתין להתעוררות שלנו. ממש. והוא עוד, כן? ואמר עוד, היא נבואה דילה. המלכות היא הנבואה של זירנטין. מה זה הנבואה? תשימו לב אילו ביטויים יש פה. המלכות היא הנבואה שלו, כלומר הביטוי המוחשי של הזכר. היא הנבואה. הרי נבואה זה בלשון נקבה. כלומר, כל נבואה חייבת להיות אישה. בתכונה הפנימית שלה היא גילוי. של מה? של רצון זכר. פנימי, הנות. אז המלכות נקראת נבואתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כשעם ישראל עושה משהו, זה מה שאמרתי לכם קודם, זה בעצם נבואה אלוהית. אתם מבינים? אם אנחנו קוראים למנגנון כלשהו פה בשם שאנחנו קוראים לו, בגלל שאנחנו בעצם קולקטיב אחד גדול שנקרא אישה ביחס לקודשה בריחו, זה נבואה. אז אם החיילים שלי עומדים יום אחד על הר הזיתים, זה נבואה טוב, היום ההוא יעמדו רגליו על הר הזיתים. דרך הרגליים שלנו. פלא פלאות. כי אי אפשר לנביאים לקבל את הנבואה מנצח והוד וזירנטין, אלא דרך המלכות. כי הרי נצח והוד שייכות כבר למלכות. אז זירנטין כדי לנבא הוא חייב מנגנון מוקביל. אדם שאין לו דמיון, כלומר כוח נקבה מפותח, הוא לא יכול לנבא. וביד הנביאים אדמה. יד זה מלכות, עשייה. וביד הנביאים. למה אתה לא אומר במדרגה אחר, מה זה ביד הנביאים? מה זה הידיים? כן. ביחס לנבואה הפנימית, השורשית, זה כאילו יד שמגלה. אז העשייה שלנו היא בעצם עשייה אלוהית. ואני אסכם את זה במילים שאני כל הזמן אומר לתלמידים בכל מקום בסייעתא דשמיא, זה דבר פשוט. לעולם, לעולם לא תראו את הקדוש ברוך הוא. אין מה לראות. מדכא אתכם? כל מה שתראו ממנו זה רק דרך המעשים של עם ישראל. זה הוא. זהו, אין יותר מזה, אין. בסדר? אף פעם אין מה לראות, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, לא נערוך אליו קדושתו. אתה תראה רק את מה שעם ישראל עושה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כשעם ישראל יבנה את ירושלים, אז אתה יכול לומר, בונה ירושלים. הוא בונה. דרכי. זהו. מי שלא תופס את הרעיון הזה, הוא נכנס לבובה, מנגנון של בובות, כן? ואת הבובות. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא זה איזה מין בובה, שיום אחד תשלח לו איזה... אין, שום דבר. המחזיר שכינתו לציון זה בגלל שעכשיו עולים, זהו.
עכשיו עולים בגלל שהמחזיר שכינתו לציון.
בוודאי, אבל הפעולה שלו לא יכולה להתגלות אלא דרך הדבר הזה. אתה לא יכול לראות את זה בשום אפשרות אחרת. אין לזה ביטוי אחר. בסדר? הוא מנבא את זה, והנבואה עוברת דרך העשייה הזאת. לכן חוזרים ולא מבינים בכלל למה חוזרים. תשאל אותם, למה עלית? לא יודע, לא מבין בכלל. אני אומר לכם, אני מדבר איתם כל יום. אף אחד לא יודע למה הוא עולה. אבל הבן אדם לא יודע, הוא לא יודע, הוא אומר אני לא יודע, עליתי, לא יודע, הילדים, לא יודע, שמעתי איזה משהו פנימי, זה לא לוגי. אני אומר לו, תגיד לי, עשית חשבון? הוא אומר לי, לפי החשבון לא הייתי עולה. לא עולים לפי החשבון. מלך חשבון תוקע אותך, אתה לא עולה. המלחמה הראשונה, מלך חשבון. נכון, הכניסה לארץ. שגע אותך, אתה לא יכול לעבוד. אז מי שלא עולה, למה הוא לא עולה? בגלל שלושה ענקים. אמרתי לכם, אחימן ששי ותלמי. ושם ילידי ענק. כן, גם ילידי ענק ראינו שם. וואי, אחימן. אחי, מן. כן. כלומר, בעיות חברתיות. אחי. אני מדבר רק על זה. ששי, כן? מלחמה. בגדי שש. תלמי, בעיות של תלמים. כלכלה. כלומר, יש שלושה ענקים בארץ ישראל לכל הדורות, וכל מי שלא עולה היום זה או בגלל ענק אחד, או בגלל שני ענקים, או בגלל שלושת הענקים. כל יהודי גלותי שלא עולה לארץ, אומר לך, תשמע, אין חינוך בארץ, בעיה חברתית. אין כלכלה, פרנסה, טירני פה בלאס וגאס, מרוויח חבל על זמן. כלכלה, תלמים. ומלחמה, מה הילד שלי ילך לצבא? חס ושלום. ששי. הוא מפרש, כי נבואה חלילה שיט דרגים. הנבואה כלולה משש מדרגות. כלומר, כדי לנבא צריך להיות שש מדרגות. למה? כי הנבואה באה מבינה. את השורש, נכון? את העולם הבא. כשהבינה יורדת ומתגלה במלכות, אז בעצם יש שש מדרגות, שזה אירנטים. המדרגה העליונה היא נקראת ישראל. ישראל היא פה. והמדרגה התחתונה נקראת יעקב. יגל יעקב, ישמח ישראל. איך קראנו למדרגה הזאת? סגולה. נכון? איך קראנו למדרגה הזאת? בחירה. יש לכם פסוק? כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. יפה או לא? כן, זאת אומרת שיש פה שתי מדרגות, ואתה צריך בעצם להפוך את הסגולה לגילוי, וזה נקרא נבואה. כלומר, אתה מבקש לנון, בוא! כן? בסוד מה שכתוב, שוקב, כן, עמודי שש. מה זה השוקיים? זה בעצם הגילוי של נצח ועוד, נביאים וחוזים, מבחינה משמתית. שוקב שהם נצח והוד, שמשם יניקת הנביאים, עמודי שש, שיש בהם שישה פרקים, כן? שמהם יוצאות שש מדרגות של נבואה אל המלכות. לכן בעצם התורה שבעל פה זה כמו נבואה, נכון? זה נבואה. כמה יש סדרים בתורה שבעל פה?
שישה
סדרים.
מה נקט?
בסדר? מסיטרה דאות וב, ולכן זה סוד, האות וב, דאי הוא עמודה דאמצע איתה, ולכן אתה רוצה לדבר על נבואה, אתה חייב כן, להבין שזה קשור לאות וב, שהיא הנבואה. והנבואה נובעת מנצח ומהוד, או לנצח ולהוד, מהתפארת. כלומר, מהקו האמצעי שהוא בעצם אות וב. שבעמוד האמצעי, שהוא סוד עוד וב דשם הוויה. עוד וב דשם הוויה מחברת בין ההי הראשונה בינה לבין ההי האחרונה מלכות.
אז בעצם אנחנו כל הזמן מלבה מלב, כל
הגילים
שלנו
שמתאים,
זה נבואה?
זה נבואה אלוהית.
אז אתם מסתכלים, לא מצאתם ל... מדעים כל הזמן, או
נבואה שכה... מה זה מדעים? בוודאי שאנחנו מצפים, אבל בזמן שאין נביא אחד, האומה מתפקדת בינתיים כמו נביא. אבל אנחנו רוצים, תמיד שיש מלכות בעם ישראל, למשך כל התנך, יש לידו נביא. כשיש מלך יש נביא. כדי שהמלך שהוא המלכות יבין את הכיוונים שהוא צריך להיכנס בהם. ולכן הנביא הוא בעצם עוזר למלך, למלכות. אז הנבואה מביאה למלכות את הערכים העליונים.
גם נביא וגם מלך?
לא, יש נביא בזמן דוד. בסדר? דוד הוא מלך. אז יש לו רוח הקודש, יש לו מדרגות, אבל אנחנו לא אומרים עליו דוד הנביא. דוד המלך. מי היה הנביא בזמן דוד?
הוא
השני. מה? היו כמה. כל פעם שאחד נעלם או הולך, אחד בא ומחליף. חייב שיהיה אחד כזה לידו, תמיד צמוד למלך, יש נביא. בספירות, צמוד למלכות, יש נצח ועוד. זהו. שמצד זה נקראים הנביאים נביאי אמת. למה הם נקראים נביאי אמת? כי מה זה אמת? קו אמצעי, תפארת. תיתן אמת ליעקב. לכן זה עבב. זאת אומרת שבלי נצח והוד אין יסוד, בלי יסוד אין מלכות. היום, בלי ציון אין ירושלים. לכן מה אמרנו בתקווה? ארץ, ציון, ירושלים. תגידו למי שכתב את זה ידע קבלה. נבואה. זה נבואה. זאת אומרת שיש כאן מדרגה של ציון וירושלים. איפה זה ציון?
שכם.
יפה. בלי שכם אין ירושלים. אין מלכות. כי זה יסוד. ולכן המדרגה של הציון חייבת להיות בידינו כדי שנחזור לירושלים. ואז ששכם תהיה ממש בידינו אפשר לדבר על מלכות. נכון. וסוד מה שכתוב תיתן אמת ליעקב. אז מי שלא מבין את זה, אז הוא קשה לו. אז אנשים רוצים רק חלקים, חלקיקים, כן? אני קורא לזה אנשים פרקטליים, חתיכות חתיכות, כמו גזרים. כן, אז כל אחד יש לו איזה מין שיטה קטנה, איזה מין בועה, איזה מין מגירה, והוא לא מבין שהוא חלק מהארון. אז אתה שואל אותו, מה אתה עושה בחיים? אני מגירה. אתה לא שייך לכלום? שכחתי שאני שייך לארון. כן, זה בדיוק אותו דבר. או אתה כפתור, ואתה שייך ללבוש שלם. אנשים לא מבינים את זה, אין להם את הראייה הכוללת. איפה קונים ראייה כזאת? רק בתורת הסוד. מי שאין לו תורת הסוד לא מצליח לראות בצורה כוללת, רחבה, מראש, תוך וסוף, את כל המציאות כולה.
יכול להיות שיש לך תורת הסוד,
יש לנו את התורה של הסוד, בפנים. הטקסט עוזר לנו לשמוע אותה מחדש. כי הרי למדנו אותה כבר בתוך הבטן של אמא. אבל זה גנוז פנימה. אם אני לא מתאמן כדי לאמן אותה, לאמת אותה כלפי חוץ, אז היא נשארת כמו מתנה שאף פעם לא פתחתי. בטח שיש לנו תורת הסוד. זה הנשמה שלך, תורת הסוד. הנשמה שלך תאורה, יש לך אותה. אבל כמה אתה מגלה ממנה כלפי חוץ? אז הרב
מביא את זה בכל מיני מקומות,
אורות התחייה, למשל, הרב קוק, באורות התחייה. לא, סליחה, לא רוצה תחילה. ישראל ותחילה טוב. מתחילה, מתחילה, מתחילה. אז זה אני... ישראל ותחילה טוב. ישראל ותחילה קודם כל, מה שאמרתי לכם קודם, ישראל מספרים תהילת השם. כן, פשוט מאוד. אתה רוצה לספר על הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לדבר עליו, מי זה בעולם הזה, איפה הוא? עם ישראל. אנחנו מספרי תהילתו, כלומר, תסתכל על עם ישראל בעולם הזה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. כוח גבורה עליונה, במלוא תפארת מעשה בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם. לא, אין משהו אחר. כלומר, כאן נשם את הכל, מעולם ועד עולם, מהסגולה עד המקום, ממשלתו, כלומר, צריך שיהיה בעצם בניין בארץ ישראל, כמו שאומר המהר"ל בפרק א', אתם זוכרים שקראנו בשבת שעברה, שיהיה בעם ישראל בארצו בעצמאות מלאה, כך אומר המהר"ל. כלומר, אם הוא לא בשלטון של עצמו, זה לא נקרא שהוא נמצא בארץ ישראל. ובעצם כל הבניין הוא בניין של סוד. אז אני רוצה להראות לכם את זה. הנה. תכונת, ביו"ד ג', תכונת סוד השם ליראיו, היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. כלומר, רק תורת הסוד מסוגלת לעשות את זה. זה נקרא סוד השם ליראיו. ועל ידי כבודה האמיתי, הרי הוא מעלה אותה, מסגב אותה ומרומם אותה, כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחיד, וכן בהליכות עולמים. אז העלייה המעולה הזאת בחיי המוסר, היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות. כן? רגלי עמדה במישור. וזה נקרא התאמה למה שקורה למעלה בתפארת. זה הבניין של תורת הסוד. כלומר, הרב אומר שבלי הלימוד הזה אי אפשר להגיע לשום מקום. כי אחיזת הפשט והסוד זה בזה. אם אין לך אחיזה של הפשט והסוד, אתה לא יכול שום דבר. ככה סוד אחדות תורה שדכתב עם תורה שבעל פה. וההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות היותר חיצונית בעולם ובחיים. אם לא, אתה לא מבין כלום. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לחיות חצי חיים. יש אנשים שחיים חצי חיים, או שהם למעלה, או שהם רק למטה. לא, זה הכל יחד, זה הרמוניה אחת כוללת. אתה לא יכול להיות חצי בן אדם. אז אותו דבר בהוויה ובנס והטבע שמתחברים, כך אומר הרב. וזה תורת הסוד, היא מכניסה אותך לראייה הזאת. ומה זה סוד הרשעה לפי זה? הנה, עוד פסקה אחרת, סוד הרשעה זה ההתפצלות בין שתי הקומות. זה נקרא בעצם עבודה זרה ומינות. כלומר, מה זה עושה? זה בא לבשר כל סוג במקום שלו. ואין רשעות יותר גדולה מזה. במקום לחיות את הכל כאחד, אתה חי בעצם בהפרדות. כל החיים שלך זה פירוט. אז זה בעצם כל הבניין, והרב שם ממשיך בישראל ותחייתו, ואיך צריך לחזק את כל הכוחות מחדש כדי לחזור לבריאות האיתנה הזאת. השבוע נתתי שיעור במקום של ברסלבי. כן, לנשים ברסלביות, כן. אז בלי לפתוח אפילו ליקוטי מוהר"ן אחד, רק עם הרב קוק. לא פשוט, כן, זה לוליאן. אז עשיתי להם איזה מין חבקוק, כן, חבק, ברסלב וקוק. כן. ובעצם, כן, הבאתי להם בעצם את כל תורת ברסלב, ו... סגנונות של הרב קוק. וממש, כן, זה כאילו אחז אותם, מאיפה זה בא, כאילו? לפעמים אני לא רוצה לתת מקורות, בכוונה. כן, אתמול בהזכרה של סבא שלי, גם כן, הייתי באיזה אזור, כן, שם בבית וגן, מיליטנטי, כן? אז נתתי שיעור, אז וואו, מי אמר, כן, הרב קוק. טוב, מה לעשות. אז אני אוהב לשחק עם מעניין הזה. שנה שעברה שמו בכל חוצות בני ברק אמירות תורניות. אף אחד לא יודע מאיפה זה בא. זה היה רב קוק, אבל לא כתבו. זה שינת לה כל מיני אמירות. וואו, מה זה התורה הזאת וזה. ולא כתבו בכוונה. במשך כמה חודשים זה היה באוטובוסים. צריך להבין, בכל מקום יש אור גדול. בכל מקום יש אור גדול. אסור חד ושלום לשלול משהו.
זה אחד, נחמן והרפוק, זה אחד.
הכל אחד בצבעים שונים. כותונת פסים. זה יוסף הצדיק. בסדר? אז לכן זה נקרא נביאי האמת. נביאים של סוד התפארת, תיתן אמת ליעקב. ואמר עוד, ואי היא חלום. המלכות היא סוד החלום. כן, מה זה חלום? אז תלוי איזה חלום. כשהחלום הוא ברור, כשהחלום הוא נקי, כשהחלום הוא מסר, זורם, אמיתי, אז זה, כן, יש בו שם הנבואה. יש בו שם מנגנון נבואי, פשוט מאוד. לכן חלום זה 1/60 מהנבואה. אבל בתנאי שהוא ממש ממש ישר, אם לא, יש לך בכל מכל כל שם בחלום. כן, זה עובר מכדורגל עד לפרפרים, דרך האוזניים ורגליים של קוף. לא יודע מה. אין שום סדר. כשאין סדר, אז החלום הוא לא חלום אמיתי. יש לו כל מיני חלקים קטנים שממש צריך לדעת לברר, אבל זה כבר לא חלום אמיתי. חלום אמיתי זה כמו נבואה. זה צריך להיות ממש מסודר. כי בא הוא שורש חלום של אמת. ולכן, זה העניין של המלכות. המלכות היא דבר אמיתי, נקי, ברור. אחד משתים בנבואה, שהוא אחד משישים בנבואה. אז למה זה אחד משישים עכשיו? אתם מבינים? כי הנבואה זה... 60. הנבואה זה חייב להיות 60. אמרנו, 6 כפול 10, ספירות. אז כשזה רק במלכות, איך זה נקרא? חלום. אז זה 1/60. אבל אם זה הכל, זה נקרא 60/60. כמה זה 60/60? 1. זה נבואה. כן? כמאמר חז"ל במסכת ברכות, דף נון זין עמוד ב'. וטעם הדבר כי בנצח ועוד איזה איראן פינדי הצילות הוא שורש הנבואה. אז הנה, איפה הנבואה באה? מנצח ועוד של עולם הצילות. משם הנבואה. למרות שאמרנו שהנבואה היא מנצח ועוד, אבל מאיזה עולם? אז אמרתי לכם, אני מזכיר וחוזר, כל פעם שאנחנו לא אומרים שום דבר, זה מעולם הצילות. ועכשיו... כן? מסביר לנו ממש שזה בא משם, חייב שזה יבוא משם. כן? כי המלכות היא נקראת אחת, היא נקודה. לא, במלכות היא מתחילה מנקודה והיא נבנית לאט לאט והופכת להיות לעצר. המלכות היא נקודה, סוד נקודה, ככה קוראים לה. היא קטנה. בסדר? ולאט לאט היא צריכה להיבנות. ברגע שהיא עשר, היא כבר ממש מנגנון רציני. כבר הופך להיות פרצוף. ולכן היא פרצוף בפני עצמה. בהתחלה היא נקראת ספירה, כי היא אחת, אז קוראים לה מלכות. ברגע שהיא הופכת להיות עשר, היא נקראת כבר פרצוף. איך קוראים לו? נוקבה. דזה. בסדר? אז יש ההבדל בין ספירה לבין פרצוף. אותו דבר, חסד זה פרצוף? לא, לא יכול להיות פרצוף, כי הוא ספירה בפני עצמה. אבל במכלול כל הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, קוראים לזה כל זה פרצוף, צעירן. ואם תמנה 6 ספירות משם ולמטה בקו שמאל, דהיינו הוד, דהצילות, בינה, גבורה, הוד, דבריאה, בינה, גבורה, דיצירה, הרי 6 ספירות עד הגבורה דיצירה. ששם נמצא מלאך גבריאל, הממונה מן המלכות על החלום. זאת אומרת, אני לוקח בעצם 3 עולמות, נכון? מקו שמאל, יש לי אצילות, יש לי בריאה, יש לי יצירה. אני לוקח רק את הקווים השמאליים שלהם, נכון? אז הנה.
זה בינה.
אני כל הזמן בינה, גבורה ועוד. אז זה נקרא בגה. בגה. ועוד בגה. כן? אז זה בריאה, יצירה. אני מגיע בעצם לשש מדרגות. שש ספירות עד הגבורה זה יצירה. ששם, מה נמצא? מי נמצא בעולם הזה של היצירה? המלאך גבריאל. אז שימו לב, מלאך נמצא ביצירה. זה רחוק מעולם האצילות. הנשמה של עם ישראל מאיפה זה? מהאצילות. כלומר, אנחנו הרבה יותר גבוהים מהמלאכים. בפנימיות שלנו, בנשמה שלנו. אז למה המלאך הוא כאילו נראה לך מאוד מאוד רוחני? כי הגוף שלו זך. והגוף שלנו יותר עווה. אבל מבחינה נשמתית אנחנו הרבה יותר פנימיים מהמלאכים.
למה הבריאה מפרידה בינינו לביניהם?
זה מה שכתבת פה. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אוקיי? הביאה. אז יש מדרגות, מדרגות. עכשיו, אם אתה רוצה לומר מבדילה, כן, או מחברת, תלוי כן.
זהו.
זהו. הוא זך, הוא לבוש, אבל הוא זך. כן, התנך מדבר על זה, שיש לו שש כנפיים, צריך להבין, זה לא סתם איך שמתארים את זה. זאת אומרת שיש לו מנגנון של לטוס ממקום למקום, אומרים באיזה מהירות הוא טס, הכל. רק נבואה, רק נבואה, אי אפשר להמציא דברים. רק מי שמנבא, שמגלים לו מלמעלה, אז הוא יודע. יעקב יכול לשלוח מלאכים. למה? כי הוא משתמש בחלק הכי פנימי שלו, אומר לו, רגע, אני יותר גדול ממך או אתה יותר גדול ממני? אני נשמה מעולם האצילות, נכון? וישלח יעקב מלאכים. אבל אם אתה בעולם חיצוני, מה תשלח? אם לא תשלח, איך תיקח? מה? מה? כן, כן, זה גשמי, זה לא הקב' ברוך הוא? אז זה גשמי, רוחני. כן.
נכון.
כמו בהזכרתי את הבת שלי, אמרתי לה, אני נמחה על זה, נגיע לטוב. איך קוראים לזה שמאחור? תרסה, מחצת אותו. כאילו היא שכבה עליו. הילדים, יש להם... טוב. אם אין לך כוח דמיון כזה, אתה לא יכול להיות נביא. לכן נמצא מלאך גבריאל שם. כן, בטח. באצילות אין, אנחנו לא נביאים. בריאה יצירה, כן, ביה, בי, בית יוד, זה מה שאמרנו בי, אתם זוכרים? מה בי? אז לכן נמצא מלאך גבריאל, מה הוא עושה מלאך גבריאל, מה הוא עושה, מה הפונקציה שלו, מה התפקיד שלו? הוא מלמד שפות, ברלי, כן, זה נקרא גבריאל, המלאך גבריאל מלמד שפות, אם אתה רוצה ללמוד שפות, כן? שלום, המלאך גבריאל, אתה יכול ללמד אותי עכשיו, אני חייב ללמוד 70 שפות. כמה זמן זה לוקח? לילה אחד. כי הוא בהגדרות. גבריאל הוא גיבור, הוא יודע לעשות ככה. שפות זה הגדרה. כי זה חיצוני, מן השפה לחוץ. לשון זה יותר פנימי. אז יש נקרא שפה ולשון. יש לשון, לשון הקודש.
לא,
אני לא מדבר על זה עכשיו, אני מדבר על, יש גם 70 לשון.
כן, לשון
עבודה זו. נכון. אז יש פנימיות וחיצוניות של הלשון. למשל, אם אתה רוצה לדעת את התכונה של עם, תלמד את לשונו, לא את שפתו. כי בשפה אתה תשמע רק את החיצוני, יפה צרפתית, אבל אם תשמע את הלשון, אתה תבין כמה זימה יש. הבנת? זה משהו אחר. כלומר, לדעת עם זה ללמוד את לשונו. ואז אתה יכול להיות מומחה לעם הזה. ותאמין לי שאתה לומד כמה דברים חבל על הזמן, כמה דברים אפשר ללמוד.
מה זה אומר? לשון? סמנטיקה?
לא, לשון זה התוכן הפנימי של השפה. זה בעצם הנשמה. הקולקטיבית של אותו עם. זה נקרא לשון שלו. שפה זה בחוץ, כן? אבל אם אתה נכנס, זה סתם צלילים. אבל גם בצלילים, גם בצורה, יש, אתה יכול לדעת.
כל בגיבור.
כן, אז יש שפות שזה הכל נייק, כמו הרוסים. יש שפות שזה הכל בכאילו אהבה. זה ככה, באמת נשמע רוסית מבחוץ. כן. דרך אגב, בצרפתית קוראים לזה אותיות מויה, אונימיה, מוניה, מוניה, רניח. זאת אומרת, זה הצליל שאנחנו שומעים מבחוץ. כן, וצרפתית זה...
כמו
הערבית זה... לדעת, יש הרבה דברים בפנים. לכן המלאך גבריאל הממונה מן המלכות על החלום, וכל אחת מאלו השש ספירות כלולה מעשר שהם 60 בחינות, לכן החלום הוא אחד מ-60 בנבואה. בסדר? ושואל, מה? לשון הקודש, הכל בא מלשון הקודש. אחרי זה התפזר ל-70 לשון. כלומר, הכל מעוגן בלשון הקודש. אתם תמצאו בכל השפות בעצם שורשים של לשון הקודש. גם אם זה רחוק, רחוק מאוד היום. אבל זה מבפנים, הכל בא מבפנים. אי אפשר.
היא הכללות.
הרי עם הלשון הזאת נברא העולם. העולם לא נברא ברוסית או בצרפתית, כן? הקדוש ברוך הוא אמר בלשון הקודש, ויומר אלוהים יהי אור, ככה הוא אמר. הוא לא אמר צ'אגרה שנייה תורה, כן? בסדר? תכבה את האור. בגרוזינית. מה?
כולם ידברו את זה?
כן, כן, שפה אחת. ושואל, מה אתם שואלים איפה אני יודע את זה? פשוט ממלחמת יום הכיפורים. לא, הגרוזים היו צועקים לחבות את האורות, כי היו מטוסים של האויב, אז היו צריכים לחבות את האורות, והיו צועקים מבחוץ, שגרה שנייה תורה, היינו צורים את הפנסים של המכוניות בשחור, כחול.
למה אנחנו
מראים
את הרמיסת?
זה לא שפת קודש, היא פשוט קרובה.
אנחנו משווים אותה כמעט ליבנית.
גם יבנית, גם יבנית.
אנשים באים וכאילו עושים מזה, זה שפה
שמלו. אתה צודק.
מה עליונה?
אתה צודק. אז יש מדרגות, אבל אין יותר גבוה. זה שפה של המלאכים.
מלאכים מדברים כל השפות.
שפה של אברהם.
לא. אז המלאכים מדברים בלשון של ה... לכן אנחנו אומרים קדיש.
הם לא מבינים את זה.
הם לא מבינים.
את הארמית.
לא, הם מבינים את הארמית. הם מבינים את הארמית.
הם לא מבינים את העברית.
בדיוק. ושואל, ומה יש איתי? איך יש 60 מדרגות בנבואה? כן?
זה קורדי.
מה?
ארמית.
זה דומה לקורדי.
זה לא דומה, זה קורדי.
זה קורדי, כן.
אבא שלי היה נכנס לקורדים והם מדבר איתם חופשי.
ארמית.
רק ארמית.
כן.
וכולם מבינים אותו והם נעלים שיחה.
טוב, אז הנה.
זה קורדי. קורדית מקורית זה ארמית.
הרמי עובד אביב.
לא הגיעו בגלות ואין
קרן לקלטן, את הרוסה, ואתם מחוזים לשם בזה. כן, נכון. אז לכן שואל מה אישיתין, איך יש 60 מדרגות בנבואה? עכשיו זאת השאלה, אתה אומר לי שיש 60 מדרגות בנבואה, איך זה עובד? אז הוא משיב, אלא לת צעיבה פחותה משתים, אלא אין צעיבה פחותה מ-60 מדרגות. כלומר, אדם שמגיע ל-60 מדרגות, אז הוא כבר מדרגה של צעיבה. מפרש, ודה ישראל סבא, כן? שמעתם פעם על ישראל סבא ותבונה, שזה בעצם המדרגות התחתונות של חוכמה ובינה, אז לכן צעיבה הוא סוד ישראל סבא. כלומר, מה זה ישראל סבא? זה כשיש לך לפחות 60 מדרגות. כשהגעת לגיל 60, או שיש לך השגה של 60 מדרגות, יש לך כבר סיבה, תיבה זה אומר זקן לבן. זקן לבן זה גם הוראה, זה לא סתם בא. זה מדרגה שאו נותנים לך מדרגה באקסלרציה, בהאצה, או שזה בא לאט לאט. אבל זה מראה שאתה כבר מתחיל לגעת בנקודות של סבא, של ישראל סבא. וסליג באת וב, שעולה באות וב. לכן מפני סבא תקום. אתה צריך לקום כשאתה רואה אדם שיש לו כבר נקודות לבנות. מה זה אתה צריך לקום? זה לא סתם עניין של כבוד חיצוני. זה בניין. תקום כי יש תקומה. זה קומה שלמה. אז אתה צריך להראות שיש שם קומה שלמה. ברגע שיש קומה שלמה אתה קם. כדי להמחיש את מה שקורה שם. לכן זה נקרא אות וב, שעולה באות וב, שהוא סוד חגת ונהי. כלומר, האות וב וזה כמו סולם עם 60 מדרגות, או 6 ספירות, בעלות 10 כל אחת, באבא אילה. וזה עולה באבא, כלומר בחוכמה, בפרצוף אבא. עכשיו, החלק התחתון של אבא נקרא ישראל סבא. שישראל סבא מלביש עליהם. כלומר, החוכמה יש לה לבוש. איך קוראים ללבוש של החוכמה? ישראל סבא. בסדר? תבינו טוב, מה זה הלבוש בעצם? זה המלכות. אז המלכות של החוכמה, איך היא נקראת? ישראל סבא. והמלכות של הבינה, איך היא נקראת? תבונה. אז זה נקרא בקבלה יסות, ישראל סבא ותבונה בראשי תיבות. אז כל פעם שאתה רואה יסות, אתה יודע שזה בעצם החלקים התחתונים של החוכמה ושל הבינה, או הלבושים של החוכמה ושל הבינה. הרי הם שש בחינות, וכל ספירה כלולה מעשר, הרי שיט זמנים, עשר זה יהיו שיטים, שש פעמים עשר שהם שישים, כי שורש הנבואה הוא באלו השישים בחינות של אבא אילאה. ולכן זה בא בעצם ממדרגה של אבא. איך נקרא אבא? חוכמה. לכן מה זה החוכמה בעצם? זה יותר גבוה מהנבואה. לכן החכם עדיף מנביא. מה זה עדיף? יש לו עודף, יש לו עוד מדרגה. לא עדיף, כן, better than. כן? אין דבר כזה, אלא עדיף הוא, יש לו עוד מדרגה. וחוזר לעניין כינוי המלכות.
יש לו עוד מדרגה, הוא יותר גבוה.
בדיוק, יש לו תוספת. כמו שאתה אומר למשל, בשבת יש לך נשמה יתרה. מה זה יתרה? עוד מעלה. בסדר, אבל זה לא אומר, כשאני אומר עדיף, זה כמו עודף. זה עוד משהו, זה לא שאין לו. זה חוזר לעניין כינוי המלכות. למשל, מי היה גם חכם וגם נביא? משה רבנו. אז הוא יכול להיות גם מלך וגם נביא. על משה נאמר את שניהם. משה הוא נביא, אין נביא כמשה עוד, לא קם בישראל נביא, הוא גם מלך.
גם כהן,
הכל הוא. ג'וקר. הכל. מה? כן. זה לא שהוא לא חכם, הוא מקבל מהחוכמה, אבל יש, כן, יש מדרגה. נכון. היום, בגלל שזה מדרגה אחרת, אבל משה רבנו יודע להיות חכם וגם להיות פנוי לנבואה. זה לא פשוט. בסדר? כי כשאתה חכם, אתה שם את החוכמה על הכל, כל הזמן. אז זה סותם לך את כל הערוצים של הנבואה. דרך אגב, אנשים חכמים היום, הם סובלים יותר מאנשים לא חכמים. בגלל זה. בגלל שהם לא מספיק חיים. הם כל הזמן מעט הדעת של עצמם. אז הם לא יודעים לחיות. קשה להם עץ החיים. כי הם חושבים שהחוכמה שיש להם זאת החוכמה המקורית, אבל לא. אם יש לך באמת חוכמה אלוהית מקורית, זה כבר לא אמור להפריע לך להיות נביא.
חכם לב.
כן. אז זה חכם לב, זה משה רבנו, או בצלל. ויש להם את השילוב שאמרנו מקודם שמביא הרב קוק.
זה חכם.
זה חכם אמיתי. חכם אמיתי הוא עושה. כולם בחוכמה עשית. הקדוש ברוך הוא חכם אמיתי, אז החוכמה שלו היא עשייה, היא פועלת, יש לה ידיים. חכם שהוא חכם מקרטון, אז הוא סתם בראש שלו חכם, אבל הוא לא יודע להעביר שום דבר במציאות. אז זה לא נקרא חוכמה.
לכן יש נסיעה כזה, כאילו, כזאת, לעשות מכל מיני אנשים
שחסר
להם כאילו
נביאים,
נכון? כאילו,
בסרטים, וקצת חסר להם, אז... זה מה שאמר הרב יאיר, שניתנה ברגע שאין נביאים, זה ניתן לשוטים ולילדים. בסדר? וחוזר לעניין כינוי המלכות ואומר, ואי היא יראה. אז איך קוראים למלכות? יראה. בכינוי של תכונות נפש, מי שיש לו יראה, יש לו מלכות. עכשיו, מה זה התכונה בעצם? יראה. זה המלכות של החוכמה. ראשית, חוכמה, יראת השם. אם אתה רוצה להגיע לחוכמה, אתה צריך להתחיל ביראה. מה זה היראה הזאת? הסברנו כמה פעמים בשמו של הרב לוריה זצ"ל, שיראה זה הפחד מלאבד את הקשר הזה של האהבה. בסדר? זה נקרא יראת הרוממות, זאת היראה הכי גדולה. בהתחלה זה כמו ילדים קטנים, הם פוחדים מהעונש.
אני לא יודע למה אצלי היראה
כזאת
חשוב לפחד.
ברוך השם. כן, אז זה גם סוד הראייה, נכון? מי שרואה באמת, אז הוא ירא. סוד השם יראיו. הוא בריתו להודיען. זה תיקון הברית. כלומר, מי ששומר על בריתו, מקבל הודעות. באסמת, מקודש הבריחו. כי זה הצינור. והיא היא יראה מסיטרה דסמלה, לכן היראה היא חייבת להיות בצד שמאל. למה? כי המלכות היא בצד שמאל, היא בצד הקבלה. שמאל אצלנו, והלימוד זה קבלה, נכון? רק אם אתה פנוי לקבל, אז אתה יכול לקבל חוכמה. כלומר, למי נותנים חוכמה? לחכמים. מעניין, לא? אני חושב שצריך לתת חוכמה לטיפשים, לא? אבל התורה אומרת לא. יהיב חכימה לחכימים.
בלב כל חכם לב
נתתי חוכמה. נכון.
בלב כל
חכם לב נתתי חוכמה.
פה יש חילוק, חכם לב מקבל חוכמה.
נכון. יש לו חוכמה. אז מה זה אומר? שמלווים רק למי שיש כסף. בבנק אותו דבר, לא? אתה הולך לבנק בלי כסף, אתה רוצה הלוואה, לא נותנים לך. אומר לך, יש לך כסף? הוא אומר, כן, ולמה אתה רוצה הלוואה? אז לך נותנים. מעניין, עולם הפוך ראיתי, לא? אבל ככה זה עובד. זאת אומרת שיש בניין שהוא כלי כבר. אם יש לך כלי קיבול לדבר מסוים, אתה יכול לקבל את הדבר הזה. לכן אתה צריך לבנות כלי כדי לקבל. בוודאי. לכן המלכות נקראת יראה מצד הגבורה שבשמאל שמקבלת מזה ירנפין. אז אתה צריך קודם כל לבנות את עצמך ככלי קיבול כדי לקבל. אם אתה לא כלי קיבול, אתה לא מקבל כשום דבר. כן, מה ההבדל של קבלה? בלק. כן, בלק זה אותיות קבל הפוך. בלק לא יכול לקבל. זה נקרא בלוק. כן? סגור. שחור, black. כן, אי אפשר לקבל שום דבר. אהבה מסתרה דימינה, והיא נקראת אהבה מצד החסד שבימין שמקבלת מזהירנטים. אהבה זה הצד של הלובן. קבלה זה צד שחור. צריך להיות שחור כדי לקבל. לא פשוט. מה זה שחור? להרגיש שאין לך. כלומר, אם אתה מרגיש שאין לך, אתה יכול לרצות לקבל, גם אם יש לך, אבל אתה מרגיש שאין לך, אתה נכנע, אתה מקבל. אם אתה מרגיש שיש לך, אין לך מקום פנוי לקבל עוד. אתה לא יכול לקבל. לכן, כשאני נכנס לשיעור של הרב שלי, אני לא יודע כלום. גם אם למדתי 20 שנה, לא יודע כלום. תינוק, פחדתי לקבל. אחרי זה בבית אני עושה את השיעורים, אני משלב עם מה שאני כן יודע וכו' וכו'. אבל אם אני לא פנוי לקבלה, לא יכול ללמוד. אי אפשר ללמוד. כשאתה מישהו בא ואתה רוצה ללמוד ממנו, אל תכניס את מה שאתה יודע בינתיים. אם לא, חבל, כל דבר שאתה תגיד, זה יהיה פחות מסר שהוא אמור לתת לך. זה לא שאתה עכשיו כאילו אומר אני טיפש, אני לא יודע כלום, לא. זה בניין, ככה צריך להתבנות. ואי היא תורה מסתרה דעמודה דאמצעיתה, והמלכות... רוצים להמשיך? נכון, חייב שהתפילים תהיינה שחורות וכל האותיות בתורה שחורות. רק אז יש קבלה. שחור זה צבע של קליטה, לכן הוא קולט הכל. כשאומרים הכל זה גם
מה? שחור זה צבע של מה?
קליטה.
אדום של הקלט.
זה אדום, בעצם. שהתייבש. שחור זה אדום שהתייבש. דם. דם שחור זה דם שהיה אדום. התייבש. לקה. אדום עם לקה. אז המלכות בעצם היא תורה שבכתב או תורה שבעל פה? יפה, תורה שבעל פה. ואיך קוראים לתורה שבכתב? תפארת. אוקיי? אז תפארת, הוו זה תורה שבכתב, והמלכות היא תורה שבעל פה. מה ההבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה? מה אתם אומרים? מה, מי יותר חיצוני? הנשמה היא בעצם בתורה שבעל פה, רק שכשהיא חייבת לעבור דרך התורה שבכתב. התורה שבכתב זה בעצם המנגנון המוליך את האור.
היא קודמת לה.
היא קודמת במחשבה, אבל בגילוי התורה שבכתב קודמת. בסדר? אז לכן המלכות נקראת תורה שבעל פה, מצד התפארת שבעמוד האמצעי, שבו שורש התורה שבכתב. אז מקבלים מתורה שבכתב, בכל זאת. לכן כל פעם שאני רוצה לומר תורה שבעל פה, מה אני חייב לעשות? להבין? מקור פסוק. אם אתה אומר דברים ואתה שולל דברים ואתה אומר דברים בתורה בלי מקור, מראה שאתה לא תלמיד חכם. אז לכן כל פעם ששולפים לי ככה, הרב שלי אמר והוא אמר והוא אמר, מה הרב הזה לא ידע, זה לא תורה, זה לא תורה. זה לא תורה, אתה מראה כמה אתה לא יודע כלום. תביא פסוקים, תביא מקורות, תביא דברים, זה מראה שאתה תלמיד חכם. מי שלא יודע, אז הוא סתם שולף דברים. והוא גם לא יודע מאיפה זה בא. זה גם טעות. צריך להיזהר, כשאתה אומר משהו, לא להגיד הרב הזה אמר. זה לא הרב הזה אמר, זה כתוב בגמרא. אולי הוא דיבר ופרש את מה שכתוב בגמרא, אבל אתה לא יודע לצטט את זה, אז תיזהר. ואי היא אנוכי, אז המלכות נקראת אנוכי. למה? כי היא בחינת נפש, אתם זוכרים? ומה זה אנוכי? אנה נפשי. מה עשיתי עם הנפש שלי? כתבתי והבאתי לכם. אנה נפשי, כתיבת יהבית. אנוכי. ומי נקראת אנוכי? המלכות. היא גם נקראת אני. אתם זוכרים? מסיטרה דאימה אילאה, עכשיו, מתי היא נקראת אנוכי? כשהיא למעלה, בבינה. וכשהיא למטה היא נקראת אני. אוקיי? עכשיו, מתי היא למעלה? איך קוראים ללמעלה? אמרנו בינה, נכון? אז איזה שם זה בינה? אדוני אלוהים. לכן אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוויה אלוהות ובינה. לכן אנוכי זה שם. אבל למטה? אתה לא יכול להגיד אני, כן? בבחינה של גילוי של בינה בתוך מלכות. אז למה אומרים אני אדוני אלוהיכם? יפה. כשאני בעצם עולה ומקבלת מבינה, אז אני יכול עכשיו להיות אני למטה במלכות. כלומר, מלכות שמקבלת מבינה. איך קוראים למלכות שעולה לבינה? צמצום ב'. זה נקרא צמצום ב' בקבלה. מה זה צמצום א'? הצמצום הראשון. צמצום ב' זה כשמלכות עולה לבינה, לקבל ממנה, לעשות בית ספר. להפוך מתכונה של מקבלת בלבד לתכונה של מקבלת על מנת להשפיע. זה מה שצריך לעשות. זה נקרא צמצום ב'. לכן מצטרה דאמא אילאה דאחידה בימינה. מצד אמא אילאה כשהיא נאחזת בחסד שבימין. אני רוצה לומר, אתם תשימו לב, כי אמא אילאה כשהיא נאחזת בחסד שבימין. כלומר, מה התכונה של האמא אילאה? היא נאחזת בחסד. והמלכות שהיא למטה לבד היא נאחזת בשמאל. אז בעצם כשהמלכות עולה לבינה, מה היא לומדת שם? זה השפיע, היא לומדת ימין. רוצה לומר, המלכות נתקדת מצד החסדים של אמא אילאה בסוד מילת אנוכי. אז מה זה התיקון בעצם של המלכות? אנוכי. כלומר הבינה, שיודעת להביא למלכות ימין. ריח ימני.
זאת אומרת, היא מלמדת את המלכות להשפיע?
בדיוק. היא מלמדת אותה חסד.
או שאימא מלמדת אותה.
כן, אימא מלמדת את הבת שלה. הוא מפרש. הוא מפרש בגין דאנוכי אי הוא כיסא בחושבן. עכשיו, אנוכי בגמטריה זה כיסא. כלומר, אמרנו שאנוכי זה עולם הבינה, נכון? ואיך קוראים לעולם הבינה? עולם הכיסא, אותו דבר. לפי שמילת אנוכי, מספרו כיסא, כמה זה כיסא בגמטריה? 81, נכון? ואמא היא כיסא לאבא. כלומר, האבא יושב על האמא. מה זה יושב? מתגלה דווקא. בסדר, היא מגלה אותו, זה נקרא ישיבה. וכשנתקנת המלכות, מה זה התיקון שלה אמרנו? היא לומדת להשפיע, נכון? על ידי החסדים, אז היא נעשית גם היא כיסא לזעיר אנפין. איך היא הופכת להיות בהשפעה? היא יולדת. היא מתחתנת ומביאה ילדים, היא כבר בנתינה. ואיתם הרבה, זה נאמר בכיסא של המלכות, כן, כשהיא כיסא, אז או שהיא כיסא למעלה והיא נקראת בינה, או שהיא כיסא למטה והיא נקראת מלכות, והוכן בחסד כיסא. כלומר, מתי יש כיסא? רק שיש חסדים. כלומר, שיש גילוי, כשיש נתינה. שעל ידי החסד נתקנה המלכות להיות כיסא לזה הרמתם. אז צריך להיות כיסא, צריך לשאוף להיות כיסא לגילוי של מישהו גבוה יותר. אני רוצה להיות כיסא למדרגה הגבוהה מעליי. אז אני הופך להיות עולם הכיסא, כעולם גבוה ממני. שני? ועליי תמר, ועל המלכות הנקראת אלוהים נאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ולא אלוקים אחרים, כן? זאת אומרת שאסור שיהיה בעצם כיסא אחר, כיסא זר, שאתה תלך להתגלות על כיסא אחר. והיינו מסיטרה דסמך מהם, שאסור להגיד את השם הזה, ונחש, מצד הסמך מהם, והנחש שהם זון דקליפה, חז ושלום, זכר ונקבה של צד הקליפה. יש אותו דבר, אותו בניין, לעומת הקדושה יש קליפה, ואסור להיות שם. בעינון אלוהים אחרים, זה נקרא אלוהים אחרים, שהם אלוהים אחרים, דהיינו עבודה זרה. רוצה לומר שלא תעבוד עבודה זרה כדי שלא תפגום במלכות הנקראת אלוהים. אז איך חז ושלום זה קורה? מה זה עבודה זרה לפי זה? כן, אבל מה זה אומר? היא מגלה מקום אחר במקום לגלות את ההוויה, את הקודש האמיתי. אתה לא הכיסא הנכון.
אבל בכיסא זה גם כיסוי.
בוודאי. אי אפשר לגלות בלי לחסות. איך מגלים? אני חייב לחסות כדי לגלות. הנה, יצאתי, התלבשתי. הייתי אמור לבוא ערום, אבל לא הייתם רואים אותי. אני לא מדבר ערום עם האור שלי, כי גם זה כיסוי. ערום זה רק נשמה. אתם יודעים כמה נשמות יש בחדר הזה עכשיו? אבל בגלל שאין להם לבושים, אז לא רואים? אלא אם כן יש לך עיניים אחרות, יותר פנימיות. אז אתה, נתנו לך גם אפשרות לראות. זה לבוש, אבל יותר דק. איך יודעים מי רואה או לא רואה? מי שרואה שותק, מי שלא רואה מדבר. הרבה. ככה זה בחיים.
זה מה
שאנחנו
עושים גם בלחם ביום שבת.
מה עושים בלחם ביום שבת?
קצר אותו.
זה משהו אחר. שם זה כדי לא לבייש אותו. בגלל הקידוש. שאתה נותן לו זכות קדימה על היין, על הלחם. אז אתה חייב לחסות. זה משהו אחר.
כשמתחילים
את המזון,
אנחנו מחסים את המשהו שם.
לא צריך. לא צריך לחסות. אמן. נכון. זה ארבע מדרגות, ארבע תיקונים, כן? של בעצם כל המדרגות שצריך לראות. עולם הכיסא זה מדרגה אחת, עולם השולחן זה עוד מדרגה, עולם המנורה זה עוד מדרגה, ועולם המיטה זה עוד מדרגה. זה בעצם ארבע מדרגות ממטה למעלה. מיטה זה הכי נמוך, כיסא, שולחן ומנורה. מנורה זה בעצם. נכון, צריך להבין למה, אבל זה הכללות, וזה חוזר בתפילה שלנו. כלומר, בצידור שלך אתה צריך לדעת מתי אתה במיטה, מתי אתה בכיסא, ובספר הקבלה כתוב, עכשיו אתה בעולם הכיסא, עכשיו אתה בשולחן, עכשיו אתה במנורה. לכן בתפילת האצילות, מנורה, עמידה, אתה צריך להסתכל על המנורה. גמטריה אש. זה לא תפילה, תפילה זה רק עמידה. נכון, בכל מה שאנחנו קוראים היום תפילה, אז זה נכון, חייב לשבת, אתה חייב לקום, יש מקומות שצריך לשבת, יש מקומות שצריך לקום, למשל להניח תפילין, צריך בישיבה של יד, ולהניח תפילין של ראש, העמידה. כן.
מן אינטגרציה של הכל, אני מרגישה שמה זה, מה אנחנו לומדים בעצם? כל פעם אני נשמעת הפרדה ואיחוד, הפרדה ואיחוד, זה לומד את זה, זה מלמד את זה, זה התנועה בעצם.
לא הפרדה, הבדלה. הפרדה זה ניתוק.
אוקיי, הבדלה. כל פעם זה אינטגרציה, זה התנועה.
נכון, נכון.
אנחנו לומדים איך העולם חי.
נכון. אנחנו לומדים עולם. נכון. אנחנו לומדים את התנועה האלוהית המלובשת במציאות של הבריאה.
איך נוצר
החי. נכון. ואיך הוא חי, ואיך הוא חי מההוויה, איך הוא הווה מהווייתו התברה. נכון. כן, ואמר עוד, ואי היא פסח מסיטרה דימינה. תשימו לב לגמישות, כן? זה אף מכל המקומות, אבל זה הזוהר. הזוהר אומר לך, זה לא בכלל אף. זה הכל דבר אחד, רק אתה לא רואה את זה. כי מבחינתך, איפה פסח ואיפה אנחנו? כן? אבל זה לא נכון. הזוהר הוא ראייה אלוהית של הדבר. בשביל הקדוש ברוך הוא, מתי פסח? עכשיו. מתי ראש השנה? עכשיו. אז הוא יכול לדבר על כל הנושאים, עכשיו. כן, יום אחד זה בחור שנוסע לסמינר, התקשר אליי, אומר לי, מה אני יכול להגיד להם? זה לא פרשת זה, לסמינר של הצרפתים. זה לא פרשת לך לך או שלח לך. אמרתי לו, מה, אתה לא, מה זה? אתה לא יכול לדבר על נושאים אחרים בגלל שזה לא הפרשה? כן, הוא היה תקוע בתוך הפרשת השבוע שהיא לא כאילו הנושא שלו. אבל אפילו לא ככה הוא עם תורה. אתה יכול לדבר על הכל.
על שבוע בשנה.
כן, אז אם לא, אז אתה מוגבל. אז הוא שואל אותי איך עושים. אז אמרתי לו, תיקח, לא יודע, כל פרשה אתה יכול לחזור לאותו עניין. כמו חתול. זורקים אותך, אתה חוזר על הרגליים. לא משנה מאיפה תיכנס. ואמר עוד, והיא היא פסח מסתרה דימינה. אז פסח זה בדיוק הימין. כלומר, המלכות, כשהיא מגיעה לשלב של חג הפסח, איפה היא עומדת? בצד ימין, בחסד. בחינת פסח מצד החסד שבימין. כלומר, כל פסח זה מלכות מצד ימין. הבנתם? זה תמיד גילוי המלכות, נכון? כי הרי כל העולם שלנו זה רק מלכות. כל הגילויים זה רק מלכות, זה מלכויות. אוקיי, אז פעם זה מלכויות שמתלבשות בגוון של חסד, ופעם זה מלכויות של גילוי של מצד הדין וכו' וכו', או מצד התפארת. אז פסח זה ימין, כי בפסח היא מקבלת הערות, חסדים, מזה אירנפין. אז כל כולה בחסדים. אז איך קוראים לזה דה פקטו? יציאת מצרים. כלומר, מי מוציא אותך ממצרים בעצם? התגברות החסדים על הגבורות. כלומר, מתי אתה יוצא ממצרים בחיים שלך? כשאתה הופך להיות ממקבל לנותן. זהו. זה נקרא יציאת מצרים. מי שלא מבין את זה, הוא רק תקוע בסיפור של אנשים שהיו שם עם עבדים האלו לפרעו.
אבל בשביל זה צריך
זה, כן.
כמעט, ואני לא יכול לעשות את זה לבד.
כמעט, ואתה לא יכול לעשות את זה לבד. נכון. צריך מישהו שיוציא אותך. אין אדם עתיר עצמו מבית העצורים. אז מלמדים אותך. תורה באה ללמד אותנו, לחנך אותנו, איך משתחררים מכלא. הכלא הראשון שלך בחיים זה מצרים. שם נולדנו. איך אתה משתחרר מזה? על ידי שאתה לומד להשפיע. ברגע שאתה קנית את תכונת ההשפעה, הפכת להיות גדול. זהו, זה צריך ללמד לכל ילד. זה חינוך, זה הבסיס של החינוך.
זאת הטענה שהייתה למשה רבנו כלפי הקדוש ברוך הוא. כלומר, בוא אני אחלה את העם הזה, זאת אומרת, אתה הורדת אותם למצרים, ואתה בעצמך גם העלית אותם למצרים, כתוב בעל, ככה פסוק אומר, וזה בא אליו בשלונה, הוא אומר לו, איך אתה רוצה לחמות אותם? מה יגידו על גוי, שאתה בעצמך אמרת שאתה העלית אותם, וזה אומר לו, כן, בסדר, עכשיו.
אוקיי, טוב. והיא ראש השנה מסתרה דצמאלה. כן? אז אותו דבר, עכשיו יש לך ראש השנה מצד שני, שישה חודשים אחרי זה. ומאיפה ראש השנה עכשיו? מצד השמאל. כלומר, זה תמיד אותה מלכות, אבל עכשיו היא מתגלה בצד שמאל. והיא בחינת ראש השנה מצד הגבורה שבשמאל. אז תראו, שישה חודשים הבדל, עברנו מחסד בפסח לגבורה בראש השנה. כי בראש השנה היא מקבלת הערות של הגבורות מזה אירנפה. למה היא מקבלת בראש השנה גבורות? למה היא מקבלת דינים? יפה, כי אז בונים אותה, וכדי לבנות אותה צריך לתת לה גבולות. מי נותן לה גבולות? הדין. אם אין דין, אז אין בניין של כלי. הרי מה זה הכלי הזה? זה מידות, זה דין. נכון, הגבלתי אותו. נתתי לו גבולות, נתתי לו מידה. אז הוא הופך להיות כלי. אז איך בונים את המלכות? מתי היא נבנה? בראש השנה. אז מה קורה בפסח בעצם? זה לא הבניין שלה, זה התחילה של מה? של ההשפעה, תחילת הבניין האמיתי, שהיא הפכה להיות עכשיו גדולה. והיא מצא פרוצה מסתרה דשמאלה. עוד פעם הוא חוזר עכשיו. מה זה מצא פרוצה מצד שמאל? אז תשימו לו. שימו לב, מצה פרוסה, אין לך מצה, זה פסח, אמרנו שמצה, פסח זה חסד, אבל עכשיו היא פרוסה. כלומר, גם בתוך החסד, אם שברת את המצה לשניים, פרסת אותה, מה עשית מהחסד? גבורה. כלומר, עכשיו זה הופך להיות גבורה שבחסד. הבנת? כלומר, גם אם אני במהלך גדול של חסד, אני בחדר שקוראים לו חסד, אם אני עושה תנועה שם בפנים של, הנה, פרסתי. מה זה פרסתי? חתכתי לשניים. זה נקרא גבורה.
כל הבנה בחסד היא גבורה.
נכון, כל נתינת גבול. עכשיו פרסתי, שברתי משהו.
זאת
אומרת,
החדר
שזה
בחסד.
נכון.
החדר זה גבורה.
מה? נכון, בוודאי. כן, אתה צודק. טוב שהבנת. זאת אומרת שיש בעצם מצה פרוסה, יש גם מצה שלמה, נכון? אז מצה פרוסה היא מצד השמאל, המלכות ביותה בגלות, כשהמלכות נמצאת בגלות, איך קוראים לה? מצה פרוסה. למה? בסוד לחם עוני מצד הגבורה שבשמאל. כלומר, מה זה הגלות בעצם? פיזור. שבירה של השלם לשניים ולארבע ולשש ולשמונה ולמיליון. כי אז יש בה התגברות של הדינים, ולכן מתגברים הדינים. היא צריכה להיפרד בגלל שהיא לא הבינה את האחדותה. אז מפרקים אותה לגורמים כדי שהיא תבין את הדבק, לחפש את המשותף שהיה חסר לה.
אז מה אתה אומר שהכלי הכי שלם זה הכלי השבור?
אני אומר שכדי לחזור לכלי השלם צריך לעבור דרך מדרגה של הפנמה. כי השלמות הראשונית שקיבלת היא הייתה מחוץ לבחירה שלך. נתנו לך את זה בכוח. אתה לא הבנת את זה. אז מה עושים? שוברים לך את זה. הרי ששוברים לך את זה, עכשיו אתה רוצה.
אתה רגיש שזה
פוטנציאל אליו? נכון. בסדר? עכשיו, אם אתה לא מבין שאתה צריך להופיע בשלמות, אתה לא יכול להתגבר. למה אנשים, כן, לפעמים יש לך איזה לוחם בתורת הלחימה, פרטיסט, גדול מאוד, אתה רואה 20 אנשים, לא יכולים להתקרב אליו. אני ראיתי, מורה שלי. למה? תשובה, כי כל אחד ניגש לבד. זה לא 20, זה כל פעם אחד. אז בטח שביחד לאחד הוא קורא אותו, מסכן. אז כל אחד בא בתור, אז הוא עשית. תקפצו עליו 20 ביחד, זהו, נגמר. אבל פוחדים. זאת בדיוק הבעיה. חס ושלום, חס ושלום, לא עלינו ולא עליכם, ואני לא אומר את זה בזלזול, אבל בשואה זה אותו דבר. שחייל אחד עם נשק, 10,000 הולכים ככה. למה? כי כל אחד מרגיש שהוא לבד. 20 קופצים עליו, כמה יש לו כבר כדורים שם? אתם מבינים מה זה גלות? שבפנים אתה מרגיש לבד, לא בחוץ, גם אם זה לא אמיתי, אתה בודד. זאת הגלות האמיתית. זה מנטליות. זה כמו אנשים עניים. זה רק אנשים שבראש שלהם הם עניים. הם מתנהלים כמו עניים. יש אנשים שאין להם, אבל הם לרג'ים. אז הם עשירים. זה הכל תכונת נפש. והיא מצה שלמה מסתרא דימינא, אותו דבר, יש מצה שלמה. והיא תהיה בחינת מצה שלמה לעתיד לבוא. כלומר, אותה מצה שבורה, היא אמורה להתחבר. נכון, אתם משחקים לפעמים, אתה שובר את המצה ומחבר אותה. והכל נופל בול, כן? אז זה גלות וגאולה. שאז תהיה בה התגברות החסדים, שאתה צריך רק לשים דבק באמצע. הדבק הזה... זה מה שמחבר אותנו. איך קוראים לדבק הזה? נשמה. זה היסוד. אם אני נפגש עם הנשמה, אני נפגש עם המכנה המשותף. אם אני נפגש עם הנפש, נפש כי תחתה.
נפש
כי? תחתה.
אבל שלם המשותף הוא לא בדיוק כמו ששלם שהיה לפני.
הוא יותר טוב. יותר גבוה. בסדר?
יש שם דבק, יש שם סדר.
נכון, אבל במקום של הדבק הוא לא יישבר עוד פעם, הוא יישבר במקום אחר, אבל לא שם. כן. תמיד אנחנו הולכים בעצם מגלות לגאולה בתוך תהליך של גאולה. עד כאן להיום, בטקסט של הזוהר אנחנו נעבור לאותיות. במילה מה?
אחים. אנחנו כאן עושים לתרגם אחוי. אחים זה איחוי.
נו, בוודאי. זה השורש של המילה.
בדיוק.
נו, נגענו לנו.
אני אשמח מאוד אם נוכל לקבל מן, כי לא היינו כמו שאמרנו.
אין, מה שיש זה פה. אני משאיר הכל פה. לקחו את זה לגניזה כנראה. אני יכול להוציא לכם. אני אוציא לזה פה, ברפקוף. דרש מילים, זה רק צילום. אני פשוט עובד עליו כדי לעשות לו אותו יותר נגיש, כן? אנחנו באות נון. אז הרב קוק זצ"ל כותב שהאות נון במבטאה. כן? בביטוי שלה. כן? במבטא. ביכולת להוציא אותה מן הפוטנציאל שלה אל הפועל. מה היא עושה? היא מפנה היא את הגיוננו אל אור החיים, אשר הוא מזרח בנקודות המיוחדות. מאוצר השטף הכללי, יסוד המימי. כלומר, מה עושה הנון, אומר הרב פה? היא מוציאה, היא מפרטת מחדש, כאילו הגענו לאיזה מין מדרגה של שלמות, ושוב פעם מאותה מדרגה של שלמות, אנחנו יוצאים להתפרטות. תמיד זה ככה, נכון? אתם זוכרים? זה איזה מין, זה כמו הלב, איך פועל הלב? יש התכווצות, גם המוח אותו דבר, ואחרי זה התרחבות. התכווצות והתרחבות, תמת פתח. תמיד זה חוזר על עצמו בכמה מדרגות בחיים שלנו. גם כשאנחנו גדלים, יש לנו זמנים של כינוס, התכנסות, ועוד פעם התרחבות. תמיד, לא לפחד. ואנחנו כל הזמן שוכחים. שזה תמיד קורה לנו כמעט באותם זמנים, באותה תקופה בשנה גם. אז לאט לאט מתרגלים לזה, אחרי שאתה כבר בן 50, אתה אומר, רגע, כל שנה זה קורה לי, בהתחלה פחדתי, אבל בעצם זה מנגנון. אז תתחיל להיכנס כל הזמן לטראומה, אתה יודע שאתה פועל בצורה כזאת, תזרום. אז זה בעצם הנון שמתכנסת ועוד פעם נפתחת. תרשמו לכם באיזה יומן, מה קרה כל יום בשנה, תראו כל שנה אותו דבר באותו יום. לעזב. כן? אז המושגים, הציורים, מה זה המושגים? זה כבר מושג, זה כבר אפשר להציג, כן? הציורים, אותו דבר, זה כבר מצויר, יש לו כבר גבולות, יש לו כבר קו, יש לו כבר כיוון. החפצים, כן? והשאיפות, והיא מזגם יחד, כשאתה יודע למזג את הכל, לקחת את כל הדברים, את כל הנקודות המפורטות האלה, את כל הנקודות שבחלל, את כל הפרטים, את כל ההתפרטויות, את כל עלמא דפירודה, את כל עלמא דפירוטה, והתנסם למרומי ההכללה, כשאתה רוצה להבין מאיפה הם באים, בשורש שלהם, אתה חייב לראות את הכלל, את מה שכולל אותם. והיקבעם בצורתם השוטפת וההומה, הרי ההערה הכללית עומדת בה באפס תפיסה פרטית. כלומר, כשאתה חוזר למעלה, 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 אתה לא תראה שום פרט. זה אומר שמה? שהנון, למרות שהיא התחלה של התפרטות מחודשת, אבל היא עצמה כלל. נכון? הנון, איפה היא אומרת אצלנו פה? בבינה. כן, אז מה יש בבינה? זה העולם הבא, רואים הכל. הכל אחד שם. גם אם דינים מתארים מינה, וזה מה שהרב עכשיו רומז לו. הרי מה שהרב כותב עכשיו זה לקוח מהזוהר. הוא אומר שהבינה, הדינים מתעוררים ממנה. מה זה הדינים? אמרנו, ההתפרטות. אבל היא בעצמה, היא לא, היא שלם, אחד. יפה? לכן לא תמצא שם תפיסה פרטית. נכון? ומכוח הצורה האמיצה, נקודות חיים רבים, רבבות, אין מספר מתגלים. אז היא נקראת נקודה אמיצה. וממנה יש מיליארדים ומיליארדים של נקודות. בסדר? כמו דג ש... יוצאים ממנו?
בסיד להשרתה.
מלא 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 דגים. בסדר? לא אמרתי סתם דג. כי עכשיו הרב כותב, דגי הים בתואר מעורפל הינם מתראים. זאת אומרת שהדג שאתה מסתכל עליו בשורש, אתה לא רואה. זה נקרא תואר מעורפל. כי למה? כי הוא במים עמוקים. זה עולם עמוק מאוד, זה כמו בים גדול. בשפת התרגום, אני חייב בעצם ללכת לשפה של תרגום כדי להבין את מה שהיה בשורש, מרוב שאני לא מבין כלום. זה, לכן הרב כל הזמן מנסה להוריד לי את הרמה של השיעור לרמה שאני יכול לתפוס קצת באוזן. כי אם למשל אנחנו מדברים עכשיו בלשון של הרב בלי להסביר שום דבר, אנשים לא מבינים, אפילו ישראלי ממוצע לא מבין כלום, מה הוא רוצה ממני? שום מילה לא קשורה לשום מילה. אז בגלל זה צריך ממש להיכנס ולפרט ולפתוח את כל זה. הוא מדבר בקודים פה, הכל בכמה.
יש לי
הרושם
שמדבר פה
גם
על
המושג
הזה של יהושע, שהוא בעצם
מדבר
על אמיצות, זה יהושע בן נון.
זה משהו אחר, זה דבר התוצאה, לא יהושע עצמו, משה. בסדר? זה לא יהושע, יהושע זה כבר הוצאה לפועל, זה כבר מלכות, זה משהו אחר. אנחנו פה מדברים על בינה. דגי הים ותואר מעורפל הנה מתראים, בשפת התרגום השואבת את אורה מהמקוריות האיתנה, מתגלה תוכן הדגי. כלומר, אם אני רוצה לראות את התוכן האמיתי של הדג, שהוא בעצם הנון העליונה הזאת, שנקראת נון בארמית זה דג, אני חייב לראות את זה בתוצאות. במילים פשוטות, בעולמנו אנחנו לא יכולים לתפוס תפיסה כוללת, אלא דרך התחלה מעולם של פרטים. מובן? לכן מי קודם למי בהיסטוריה שלנו? מצרים לארץ ישראל. יוצאים מעולם של פרטים, מצרים, כדי לעלות לתורה של אחדות לארץ ישראל. בסדר? אצל הקדוש ברוך הוא זה כמובן הפוך. מהאחד הוא ברא ריבוי. ואנחנו מהריבוי חוזרים לאחד. נכון. אז הנון, התגלות החיים המרובבים. כלומר, יש כאן בעצם נון, שזה דג אחד גדול, שנקרא נון, 50, וממנו יש מלא 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 ריבוי. כלומר, אם עכשיו אני מדבר על עולם, זהירות עכשיו, על איזה עולם אני מדבר? לא. לא. בריאה. לא, היא אמרה בינה. אמרתי עולם. בריאה. מה זה בריאה בעצם? זה התפתחות של עולם האצילות. עכשיו, בעולם הבריאה עצמה, זה רק השורש להתפרטות. אז שמה אתה בעצם מתחיל לצאת. לכן זה התגלות החיים, מהשורש האחד. מתוך האוצר המזהיר כולו.
חיים זה חוכמה.
חיים זה חוכמה.
זה התגלות
החיים. התגלות החוכמה. עכשיו, מתוך האוצר, איזה אוצר? איפה האוצר הזה? זה הבינה. הבינה היא האוצר של החיים. אוצר החיים. כלומר, האוצר של החיים, הבית או הכיסא, לפי מה שאמרנו בזוהר מקודם. אז האוצר פה, מתוך האוצר המזהיר כולו, כן, באור נוגהות, נגוהות מרובבות, כלומר, זה בעצם אור נוגה, כן, מאוד 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 עליון, מאוחדות ומאורגנות, הכל שם באחדות, הכל שם באור גניות. אפשר לשחק אפילו על המילים? כן? הכל באור גניזם, באור גניזציה, יפה. כן? ממוחיות למזג, כן? אחדות, למזג אחדותי, מלא שטף ועוד. זאת אומרת שיש שם בעצם עוצמות שאתה לא יכול לראות, למה? כי הכל סגור בתוך שמש אחת ענקית, מלא באנרגיה, מלאה באנרגיה, מלאה בעוז, מלאה בשטף, אבל באחדות. מכריחה היא את החיים לעמוד במלחמה. בכלי הלוחם או הלחם בזיין. איפה יוצאת עכשיו הזיין? יפה. הנון מתחילה בזיין, לכן כתבתי לכם שתי אותיות בגדול למטה. ככה כותבים נון. זיין וחף. ככה כותבים את הנון. כלומר, מי שרוצה לכתוב נון, חייב לכתוב בהתחלה כמו זיין, ואחרי זה כמו כף. ואז הוא בונה את הנון. עכשיו, מכריחה היא את החיים לעמוד במלחמה. כלומר, מה זה מכריחה את החיים לעמוד במלחמה? מתי מכריחים את החיים לעמוד במלחמה? בכלי זין, במלחמות השם. מה? אבל איפה אנחנו נמצאים באותו זמן? בריבוי כבר. לכן, מתי הרמב״ם כותב ללחוץ מלאכים? במלחמותיהם. חייב כדי לעשות מלכות לחזור לכלי זין. אז עכשיו מה אומר לנו הרב? אני רוצה לפתוח לך את הנון כדי לראות ממה היא בנויה מבפנים. כלומר, הנון, כשהיא מתפשטת, כשהיא מתפתחת, איך אני כותב אותה, אתה תבין את יסודה.
ממה היא מוקד?
בדיוק. בעולם המדע והמוסר, כבר, למטה זה כבר עולם המדע, את הדעת והמוסר והיצירה הרוחנית, תשימו לב, אנחנו כבר בעולם היצירה. הרוחנית, ההיגיון והשירה, מה זה השירה כבר? מלכות. וכל פעריה, כלומר, כל מה שהיא קיבלה מתפארת פעריה, ציציה ופרחיה, שזה בעצם כמו המנורה שמתגלה עד ציץ ופרח, זאת אומרת עד המלכות. אז הרב אומר לנו בעצם שמעולם האצילות, ששם הייתה החוכמה העליונה, יצאה בינה, והבינה עכשיו הולכת ומתפשטת, והיא דורשת כלי זין עכשיו. למה? כי ככל שיורדים למטה, צריך להילחם. ציץ זה לשון ראייה, וגם מדרגה שהייתה בעצם בציצים ופרחים, בליטות. יש היום כמעט אותה מילה, בסגנון חדש. טוב, זאת תבלית, צורת הזין שבנון בראשה. אז לכן בראש הנון כותבים קודם כל עוד זין. והצד הכפי או הכפי, כן? חף, זה בעצם הצד של הכף. הצד שבעצם נותן לי את הבניין שהולך לצד שמאל כבר, שהוא חייב להיות במנגנון של התכופפות ושל... אז הזין והחף בונות שתיהן יחד. כלומר, אני כבר עכשיו במספר 27. למרות שאני בנון. תשימו לב. שבתחתית, אז יש לי זין בראש וחף בתחתית. אז זה מתחיל כמו זין ומסיים כמו כף. עוז, אתה מבין?
מנסה.
כן? אז הוא יורה לנו לא את ההשלמה המפעלית ואת הגבלתה כצורת החף השלמה. לכן זה לא כף שלמה, זה רק התחתית של הכף. נכון? כי אם את הכוח המפעלי, החבוי והאיתן שהוא נטוע בעומת החיים, אז את מי אני, בעצם, במי אני משתמש כאן? רק בחלק התחתון של הכף, שהוא בעצם בסיס כזה של חיים, של מציאות, של גילוי, של תחתית. של יציבות, של עמידה על הקרקע. זה מה שמעניין אותי כאן בחף הזאת, ולא חף שלמה. אז אני לוקח רק את הראש של הזין, ורק את הרגליים של הקף. אז מראש של זין ומתחתית של קף, מה בניתי לעצמי? נו. העושה על ידי ההכשר אל המפעל את כל מהות צורתם. להמון רבה של ריבי רבבות, כלומר מפה, אני בעצם התפרטתי, הפכתי מאחדות אחת כוללת למיליונים ומיליונים של גילויים שכל אחד מהם אמור לגלות רק את מה שהיה במקור. ואם הוא לא נאמן למקור הזה, הוא כבר רשע. זהירות. ולכן זה כף הדמיון. אם אני לוקה מה שהיה בשורש, ומה היה בשורש? אחד. איך קוראים לאחד הזה באות? הראש של הזין, מה זה הראש של הזין? יוד. יפה. זאת אומרת, הקף, אני רוצה להיות כמו קף הדמיון, היוד המקורית, שממנה יצאתי. באמת? סוגי סוגים של עולמים, עולמי עולמים, אין קץ. אז מי שהולך לאיבוד בתוך התחתית הזאת, מה הוא רואה? לא רואה כלום. מרוב עצים לא רואים את היער. ואני רוצה לראות כל הזמן בעולם של פירודים את האחדות. תאו 50 שערי בינה. לכן יש 50 שערים, אבל של דבר אחד, של בינה אחת, של הבנה אחת, של יסוד אחד. ומה זה 50? זה בעצם כל האפשרויות שבעולם הזה עד אין סוף. 7 כפול 7, אתם זוכרים? כל ההתפרטות האפשרית. כן? אז זה כל ההתפרטות. אבל אני חייב לראות שם את הבינה. לכן, זמן למשל. מה זה זמן? זה נקודה. ועוד זמן. ועוד זמן. ועוד זמן. מה אני צריך לראות בכל הזמנים האלה? בינה. מי היה יודע לראות? יודע לראות בינה לעתים. יששכר. אתם מבינים את המילה? יודעי בינה, כלומר אחדות, לעתים לנקודות. כי זה עת ועוד עת ועוד עת ועוד עת. רק מי שיודע לראות את הכולל בתוך אוסף של עתים, אז הוא יכול להבין על איזה סרט מדובר. אם לא, אתה סתם הולך מיום ליום ואתה לא מבין מה הקשר. אז יש לך.
הבנתי את הבינה לעתים. הבינה זה בין שני עתים.
זה מה שאני אומר לך, זה האחדות. הבינה היא האחדות הכוללת. איך אתה יודע לראות בעת הזאת ובעת הזאת דבר שהוא שווה? מה קושר בין העת הזאת לעת הזאת?
מה שביניהם.
אז איך קוראים לזה? בינה. אז יודעי בינה לעתים, כלומר, מה היה רואה יששכר? את הלובן שבין הזמנים. את הרק שבין האותיות. את השקט שבין המילים. את זה מבקשים מאיתנו. כלומר, הרב כאן מזכיר לנו, זהירות. הנון היא מקורית, היא שורשית, היא אחת, היא בינה, אבל כשהיא יורדת למטה, היא הופכת להיות למיליארדים למיליארדים של פרטים. ואם אתה הולך לאיבוד שם, הלך עליך. חבל. אז כל הזמן שאתה בהתפרטות הזאת, כל הזמן תקשר, אל תזלזל בפרט, הוא חשוב לכשעצמו, אבל תקשר אותו עם השורש הפנימי שהוא עולם הבא, שהוא אחדות כוללת.
זה בעצם קורבן,
לתרב לנו. לחזור לשורש. זה הסוד של הקורבן, לקרב את כל המציאות החיצונית אל המציאות הפנימית.
בין הנקודות של זמן יש מעשה,
בין הנקודות של זמן, זה הרבה יותר גבוה מהמעשה. זה מדרגה אלוהית. המעשה הוא דווקא פה ופה. פה יש שקט. באמצע יש שקט מוחלט. כמו בבית המקדש. בבית המקדש עושים הרבה פעולות, אבל הכל בשקט. כלומר, מה מחברים בבית המקדש? הבינה עם המעשים. השקט הוא הבינה, וכל המעשים הפרטיים, הריצות האלה, זה בעצם הנקודות. מקור יצירת הנשמות. ולכן הרב אומר לנו לא לשכוח שמשמה זה יצירה של הנשמה. נון, שמה. כן, אותיות נשמה. הנון באה מגובה גדול כזה, אבל כשהיא יורדת לפה, היא מתלבשת בגופים, והגוף בלבושים, והלבוש בבתים, והבתים בארצות, ואתה כבר לא יודע. זה קופסה בתוך קופסה, בתוך קופסה, בתוך קופסה.
לאותיות,
האותיות זה לבוש. ויש להם עוד לבוש, שכשאני אומר את האות אני עוד מלביש.
ואפשר להגיד שאנחנו תלמדנו
מאלף, הרצה,
אותו פעם אתה אומר לנו שכל אות היא
כאילו מכמה אותיות
נכון. אז אפשר להגיד שאות
הבא, כן, אות הבא, היא יותר קליטה יותר בשביל. כן, ככל שאנחנו מתרחקים, אז צריך לבנות, לדעת איפה. למרות שבאמצע יש יוד כזאת. אז עוד חזון למועד. עוד לא סיימנו את הכל, יש הרבה דברים. וגם אחרי האותיות יש את כל הטעמים ואת כל... זה עולם שלם. חבל על הזמן. אז בעזרת השם, זה מה שצריך להפיק מהשיעור בסייעתא דשמיא, דבר אחד עיקרי, מרכזי, שבכל הפרטים של העולם שלנו צריך למצוא את הנקודה המשותפת. זה הסוד. ואז לא נופלים לחטאו של קורח. קורח זה בדיוק הפוך. הוא חלק על השלמות הזאת. מה זה חלק? הוא חילק. אז הוא לקח חלקים חלקים ותפריד. למה אתה שמה ואני פה וזהו שמה והוא פה. הוא לא ראה שאנחנו בעצם הרמוניה אחת, מציאות אחת שלמה. אז אתה מקנה במשה, אבל אם אתה מבין שמשה זה חלק ממך, והעוד זה עוד חלק אחר ממך, אתה כבר לא מקנה. אז זה הבניין השלום, שבת שלום.